אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדענים פיצחו את סוד הקשר הכימי הנפוץ ביותר בטבע, קשר פחמן מימן. מיד תוצאות הפיצוח אחרי כ-25 שנות עבודה באוניברסיטת קליפורניה ברקלי ומשמעות הפיצוח הזה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר ובשידור חוזר ב-7 בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בשאלה איך נוצרו הירחים הגדולים של צדק. מתברר שהכל התחיל מגרגיר ברד קטן. וגם חוקרים מאוסטרליה פיתחו חיבור אינטרנט במהירות של יותר מ-44 טראבייט לשנייה. על גבי סיב אופטי רגיל זה המון. וגם התנין שנקרא בטעות התנין של היטלר מת בסביבה טובה בגיל 84, מיד על התנין ששרד את ההפצצות בברלין. הוא עבר לרוסיה והפך לאטרקציה של גן החיות במוסקבה. והערב זה קורה, ארצות הברית חוזרת לשיגורים המאוישים מאדמת ארצות הברית. בוב בנקן ודאג הרלי יטוסו הערב בחללית של חברת ספייס איקס. החללית היא דרגון 2, עם קפסולה שמשוגרת על גבי הטיל פלקון 9, גם הוא של חברת ספייס איקס. הם יטוסו לתחנת החלל הבינלאומית במסגרת המשימה דמו 2. מדובר במין טיולון קצר לחלל. אפשר לעקוב אחרי השיגור באתר של ספייס איקס ובאתר של נאסה. בהצלחה לשניהם. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. מתחילים. מדענים פיצחו את סוד הקשר הכימי הנפוץ ביותר בטבע, קשר פחמן מימן. המדענים הם מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, והם פיצחו את הסוד אחרי כ-25 שנות עבודה. הדברים פורסמו בכתב העת סיינס. נזכיר שהקשרים האלה מופיעים במולקולה של נפט למשל ובפלסטיק, אבל לא רק בתרכובות האלה. החוקרים מקווים שהפיצוח הזה יוביל לפיתוח מולקולות אורגניות חדשות. אנחנו רוצים לומר שלום לחוקר מהפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון, פרופסור מרק גנדלמן. שלום לך.
שלום.
אנחנו קודם כל רוצים ללמוד על הקשר המיוחד הזה בין פחמן למימן. זה הקשר הנפוץ ביותר בטבע, ולא סתם.
נכון. זה קשר שנמצא בפחמימנים רבועים, ופחמימן רבוי זה בעצם הבסיס של נפט, כמו שציינת, בפתיח. ופחמימן רבוי בנוי בשלט של קשר פחמן-פחמן, שמוקף כגדר עם קשרי פחמן-מימן. צריך לציין שקשר פחמן-מימן הוא לא קשר הכי חזק, אבל בוודאי קשר נפוץ ביותר ומספיק חזק, אינרטי, כדי ליצור נפט כחומר יחסית אינרטי.
היום שמה זה אומר, רק אם תוכל להסביר לנו את המושג חומר אינרטי. אנחנו מכירים את המושג אינרציה, אבל מה זה חומר אינרטי, מעניין?
כן, בכל קשר יש אנרגיה מסוימת. זאת אומרת, כששתי אטומים בונים קשר, אז בעצם הם עוברים למינימום מסוים באנרגיה, ואז קשר הזה מתחיל להיות יציב. ככל שהוא יותר יציב, כך אנחנו כימאים קוראים לזה קשר יותר אינרטי, כלומר פחות רוצה להגיב ולתת משהו חדש. אז ככל שזה יותר יציב, זה יותר אינרטי, אפשר להגיד. להגיד, ואז פחות רוצה לתת מולקולות חדשות או להגיב. אז קשר פחמן-מימן הוא קשר יחסית יציב. זה מה שאני יכול להגיד כסינונים למילה אינרטי במקרה זה. ומה שאנחנו עושים היום עם נפט, כמו שכולם יודעים, אנחנו בעצם משתמשים בזה כמקור אנרגיה, שורפים את זה, למשל בתחנות דלק, אנחנו שמים את זה במכוניות שלנו, בנזין, שזה חלק מנפט, וזה כמובן שימוש חשוב, אבל לא הכי חכם, אפשר להגיד.
למה לא הכי חכם? בוא רק באמת תסביר את הנקודה הזו. אנחנו מבינים שיש קשר בין הקשר עצמו לכמות האנרגיה שתמונה בחומר, אבל למה אתה אומר ששריפה למשל באמת של של נפט זה משהו שהוא לא הכי חכם, כי מה, כי זה פירוק...
זה בוודאי, אני צריך לציין, זה בוודאי חשוב וחכם מספיק, כדי לתת לנו אנרגיה ולתת לנו...
אבל אולי אפשר יותר.
כן, בדיוק. אז מה שאני רוצה להגיד, אולי קהל רחב לא יודע שמשהו כמו 90% מה שיש לנו מסביבנו, פולימרים, תשנים, תרופות, הכל מקור של החומר הוא בעצם מקור מנפט. אנחנו מתחילים משם. ואז צריך לדעת איך לפצח או לעשות ביקוע של קשרים האלה שהם יציבים, כדי ליצור מולקולות חדשות. אז בוודאי, אם אנחנו נלמד באופן חכם, איך אפשר לעשות ביקוע של קשר יציב כזה, מה שקראתי בהתחלה אנרגי, של קשר CH, ואז להפוך, במקום לשים, במקום אטום מימן, לשים משהו אחר, נקרא לזה קבוצה מסוימת אחרת, ואז בצורה כזו אנחנו יכולים להפוך חומר נפוץ כמו נפט, או פחמימן רבוי נקרא, להפוך את זה למשהו יותר שימושי, למשל לקהלים, לאמינים, לחומצות, לאולפינים שיכולים להפוך אחר כך לפולימרים, וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן שזה האתגר של כימיה, לקחת נפט, ואני יכול לעשות פה ממחקר שציינת שעשו בברקלי, אם אני יכול בדקה אחת לעשות קשר עם מדינת ישראל, אז זה בוודאי גז טבעי שאנחנו מצאנו בחופים שלנו, וגז טבעי בעצם המרכיב העיקרי זה מתאן. מתאן זה פחמימן רבוי הכי פשוט. יש בו פחמן אחד עם 4 קשרי CH.
נזכיר באמת, המתאן זה CH4, נכון? C פחמן, H מימן, 4 זה המספר.
זאת אומרת, יש שם רק קשרי פחמן מימן שאתה דיברת עליהם. מה אנחנו היום עושים עם מתאן? אנחנו בעצם שורפים אותו ומקבלים אנרגיה. אבל אולי מתאן זה לא רק זה. אולי אנחנו יכולים, אם אנחנו נלמד איך לעשות ממתאן באופן כלכלי כמובן, ועם השקעת אנרגיה מינימלית, אם אנחנו נלמד להפוך את אותו מתאן למתאנול, אנחנו נוכל לשים אולי את זה בתחנות דלק שלנו כדי לנסוע על מתאנול, כי היום לנסוע על מתאן קשה, כי מתאן זה גז, ואז שינוע שלו בעייתי, ואז גם צריך איכשהו לדחוס אותו, זאת אומרת, להשתמש בלחצים גבוהים, זה הופך להיות לא כלכלי ולא מעשי. אבל אם אתה הופך אותו לנוזל, כמו מתאנול, אז אתה יכול להשתמש במתאנול כדלק נוח יותר. או דוגמה אחרונה שאני רוצה לתת, זה אם אנחנו נלמד איך לעשות עוד פעם בצורה כלכלית, ואנרגטית, בשימוש של אנרגיה מינימלית, להפוך אותו מתאן שיש לנו בשפע בישראל, להפוך אותו לאתילן. זאת אומרת, שנוסחתו CH2. זאת אומרת, לקחת שתי מולקולות של מתאן, לעשות אותו ביקוע של קשר CH שדיברנו, ואז להפוך אותו לאתן או לאתילן. אתילן, אנחנו כבר יודעים להביא את זה למפעלים ולעשות מזה פולי-אתילן או פולימרים אחרים. ואז מתאן פתאום הופך מרק מקור של אנרגיה גם למקור של כימיקלים חדשים. וכמובן, בסיס לפתרון של בעיה הזו או אתגר העולמי הזה, זה בביקוע של קשר CH, אותו קשר יציב, קשר פחמן מימן שציינת,
כן.
ולכן חשיבות למחקר הזה כמובן היא גדולה מאוד, כחשיבות למדע בסיסי. רק במדע בסיסי אני חושב אפשר להגיע לתוצאות האלה.
אז גם נרוויח פיתוח של מולקולות חדשות בקלות יחסית, הרבה יותר בקלות ממה שאנחנו יודעים היום, וגם אולי נרחיב את מקורות האנרגיה שלנו, הבסיס יישאר אותו בסיס, אבל נוכל להגיע למצב שבו אנחנו מתדלקים חומר שהוא יותר אולי יעיל להפקה ולתדלוק, וגם מה עוד נוכל לעשות לאחר שנכיר את פיצוח הקשר הזה, גם להפיק אנרגיה ישירה מפיצוח הקשר בין פחמן למימן?
אנחנו בעצם, גם היום אנחנו מפיקים אנרגיה מפיצוח, כי היום, כן. נגיד, אתה יודע שבתחנת רבין, למשל, אנחנו משתמשים בגז מתאן. אבל מה שכן, אנחנו נוכל לעשות, מה שהיום מופק פופולרי, אנרגיה חילופית. אז בעצם, אם אנחנו יודעים להפוך את מתאן למתאנול בצורה קלה וכלכלית, אז אנחנו נוכל לחשוב על אנרגיה חילופית מתאנול. או אם אנחנו יודעים להפוך את מתאן ישירות לאתילן, אז אנחנו נוכל להשתמש במתאן כמקור חדש לחומרים ידועים, אבל מאוד שימושים. ואז בעצם אנחנו נפתח תהליכים חדשים שיתנו לנו, שיחסכו אנרגיה, גם יהיו יותר, אפשר להגיד, כמה שפחות שלבים, אם אתה רוצה להגיע לחומר אחד, לחומר שני, בפחות שלבים, אז אתה כמובן שומר גם על סביבה יותר ירוקה, וכן הלאה וכן הלאה.
אז הנה אנחנו מבינים באמת שהכוונה היא לכך שאולי גם ברבות הימים נרוויח אנרגיה מתחדשת ונקייה יותר. תודה רבה לך, פרופסור מרק גנדלמן, חוקר בפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון. תודה לך. אל תזלזלו בגרגיר ברד קטנטן. מתברר שהירחים הגדולים של צדק החלו את חייהם כגרגירי ברד קטנים, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Astrophysical Journal. המחקר עוסק בשאלה כמובן איך נוצרים ירחים סביב ענקי גז כמו צדק ושבתאי, ולפי המחקר, שימו לב, גרגירי ברד בגודל מילימטר שנוצרו במהלך ההיווצרות של מערכת השמש נלכדו במסלול סביב כוכבי הלכת העצומים, ובמרוצת מיליוני שנים הפכו לירחים שאנחנו מכירים היום. שלום לפרופסור ראם סרי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה, סגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
בוקר טוב, מה שלומך?
כן? אני נדהם בבוקר זה, כי גרגיר קטן הופך לירח?
לא גרגיר קטן אחד, המון המון גרגירים. למעשה זה קצת פחות מפתיע ממה שאתה, מאיך שאתה מציג את זה, כי למעשה אנחנו חושבים שאפילו כוכבי הלכת במערכת השמש.
אז אולי אני, באמת אולי הגזמתי בביט המשחקי שלי, כשאני הצגתי את הנושא, אז אני אציג אותו מחדש.
מחדש,
אז מתברר שהירחים הגדולים של צדק החלו את חיים כגרגירי ברד קטנים, כפי שאולי זה נשמע הגיוני.
משהו כזה. כי ככה ידענו כבר
מבטאים של כוכבי הלכת עצמם. אז בוא תסביר, זה מסכן לא פחות מה שאמרת, שגם כוכבי הלכת עצמם התחילו בגרגירים.
נכון, מה שקורה זה מסביב לכוכב שנוצר, יש דיסקה. דיסקה הכוונה למין עצם שטוח כזה, בצורת עיגול, אבל שטוח, לא כדור.
ממשהו כמו CD, כמו דיסק, תקליטור.
בדיוק, כן. בדיוק, בדיוק, כמו דיסק, אבל חמודה, אז דיסקה. Okay. של גז ואבק, והיא נספחת לאט לאט לתוך הכוכב. והאבק הזה לפעמים שוקע למרכז הדיסקה, כלומר, אם אתה באמת מדמיינת אותו CD, אז יש צדדים שלו יותר גז, ובאמצע שלו יותר אבק שפשוט שקע לתוך האמצע של אותה דיסקה, ומאותו אבק נוצרים או כוכבי הלכת אם זה מסביב לכוכב, או הירחים אם זה מסביב לכוכב לכת. בעצם מה שהמאמר הזה שיצא עכשיו מספר, הוא עושה אנלוגיה מאוד יפה בין התהליכים שמייצרים כוכבי לכת סביב כוכבים, כן. והתהליכים שמייצרים ירחים מסביב לכוכבי לכת.
אז מה בדיוק קורה? אם תוכל להסביר לנו, איך הגרגירים האלה מתגבשים לכדי או כוכבי לכת או ירחים?
אוקיי. איך שמציע פה המאמר, יש כמה תיאוריות איך זה בדיוק זה קורה, אבל מה שמציעים פה, כן. זה שהגרגירים שוקעים לאמצע אותה דיסקה, למין קו המשווה של אותה דיסקה, אם אתה רוצה לחשוב על זה ככה, ואז כשהחומר שם נהיה מספיק צפוף, כי מספיק גרגירים שקעו אליו, אז הגרביטציה שלהם אוספת כמות גדולה של גרגירים, לידי גופים שגודלם 10 או אפילו קצת יותר קילומטרים. זאת אומרת, בבת אחת מגרגירי אבק קטנים זה הופך לגופים של כמה קילומטרים, ואז הגופים האלה מתחילים להתנגש אחד בשני, וכל התנגשות כזאת לפעמים מחברת ביניהם, וככה צומח גוף יותר ויותר גדול.
אז למה כל הדבר הזה לא מתגבש לכדי גוף אחד? למה יש את ההפרדה הזו של כוכב לכת וירח?
גוף אחד, למה יש, בוא נראה מה אתה שואל, למה יש הרבה ירחים מסביב לאותו כוכב לכת?
אני מנסה להבין, אם אתה אומר שהתהליך דומה בתהליך התגבשות של כוכבי לכת ותהליך ההתגבשות של הכוכבים סביבם, אז למה הירחים...
אבל כל אחד מסביב לאובייקט אחר.
זהו, אוקיי.
הכוכבי לכת מתגבשים מסביב לכוכב, ואז נוצרים באמת כמה כוכבי לכת. באותה אופן, מסביב לכל כוכב לכת, גם יש לו את הדיסקה שלו, ובתוך הדיסקה הזאת מתגבשים כמה ירחים. עכשיו, כל הפנומנולוגיה של הירחים האלה היא מאוד מאוד עשירה, כי אנחנו יודעים היום, נגיד למשל הירחים של צדק, הם לא סתם ממוקמים באיזה מקום שאקראי, אלא יש יחסים בין הזמני מחזור שלהם מסביב לצדק. הם נעולים במה שנקרא רזוננס, תהודה. זמן המחזור של אחד הוא כפול מהזמן המחזור של השני, שכפול מהזמן המחזור של השלישי. וחלק מהתיאוריות, כמו התיאוריה הזאת, מנסים להסביר גם איך הם הגיעו למצב הזה. אז חושבים שהם נוצרו כל אחד באופן עצמאי, אבל אז מכל מיני תהליכים, בעיקר של אינטראקציה בין הכוכבי לכת ואותה דיסקה וכוחות גאות, בין הירחים והכוכב לכת, הם נודדים בתוך הדיסקה הזאת, ואז לוקדים אחד את השני באותם רזוננסים.
וואו.
כן, אז כל הדינמיקה הזאת, מנסים להסביר איתה כמה מהתופעות שאנחנו רואים. מה שהמאמר הזה, בין היתר, מנסה לעשות, זה לקחת המון אינפורמציה וידע חדש שקיבלנו מתוך תצפיות על כוכבי לכת במערכות שמש אחרות, מה שנקרא אקסטרה סולר פלנט, שאנחנו יודעים על כ-4,000-5,000 כאלה, ולנסות לקחת מזה אינפורמציה גם לתהליך של היווצרות ירחים. אחד התגליות שאנחנו מקווים שיהיה לנו בקרוב, זה של ירחים מסביב לכוכבי לכת שמקיפים שמשות אחרות. את זה עוד לא גילינו, אבל אני חושב שזה בקרוב.
מעניין מאוד. אז שוב, נזכיר למאזינים ולמאזינות, אנחנו מדברים על מערכות שמש, כמובן, לא מערכת השמש שלנו, אז אנחנו באמת מכירים פלנטות שנמצאות אי שם בחוץ, אבל את אומר שירחים אנחנו לא מכירים. למה זה כל כך...
קשה מאוד לראות אותם, קטנים. אז קשה לראות אותם.
נכון. ולמה...
כוכבי הלכת עצמם נורא קשה לראות, אז עוד יותר קשה לראות את הירחים שלהם.
לגמרי. עכשיו, מה המשמעות של הציון שמדובר בענקי גז? הרי כשאנחנו מדברים על צדק ושבתאי, זה באמת מין כוכב לכת גזי, נכון? אין שם קרקע, אי אפשר לנחות על הדבר הזה.
נכון מאוד. רובם, הרוב של החומר שלהם זה גז, גז מימן והליום. קצת דומה להרכבים של השמש. במרכז שלהם אנחנו חושבים שיש ליבה שהיא עם חומרים כבדים יותר. קצת יותר דומה למבנה של כדור הארץ, אבל זה חלק קטן מאוד שנמצא בליבה שלהם, ורוב הנפח שלהם ובטח רוב המסה שלהם זה גזים. אז במערכת השמש שלנו הכוכבי לכת הפנימיים יותר הם סיליים, אין בהם כמות משמעותית של גזים, והכוכבי לכת החיצוניים יותר, שבתאי וצדק, יש בהם הרוב גזי. גז זה המרכיב העיקרי של מערכת השמש שלנו, גם השמש שלנו עשויה בעיקר ממימן והליום.
עכשיו, לסיום, אנחנו מדברים כאן על ירחים שהתגבשו סביב ענקי גז. יש טענה שהירח שלנו, של כדור הארץ, היה פעם חלק ממנו ונקרע ממנו. זאת אומרת שיש גם תהליכים כאלה של היפרדות או קרע כזה שנוצר?
נכון, אני לא בדיוק קרע. התיאוריות המובילות היום ליצירת הירח זה התנגשות של גוף חיצוני בכדור הארץ, שירבב חלקים מתוך כדור הארץ, העיף אותם לדיסקה, שוב אותה דיסקה שדיברנו, מסביב לכדור הארץ, ושם התגבש הירח שלנו. אז במובן הזה זה דומה. ההבדל הוא שמסביב לענקי גז אנחנו חושבים שהדיסקה עצמה מכילה הרבה גז. אולי זה הדבר הכי חדשני במאמר הזה, שהם מדברים על זה שבזמן שכוכב הלכת נוצר, אז עדיין הדיסקה שהקיפה את הכוכב, האכילה גם את הדיסקה שמקיפה את כוכב הלכת בגז, והם מדברים על האינטראקציה בין אותם חלקיקי אבק והגז. זה פחות קיים במקרה של היווצרות הירח מסביב לכדור הארץ.
טוב, תודה לך, פרופסור מסרי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה, סגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
יום טוב, דודה.
חוקרים מאוסטרליה פיתחו חיבור אינטרנט במהירות של יותר מ-44 טראבייט לשנייה, על גבי סיב אופטי רגיל. נזכיר שבישראל מהירות הגלישה הממוצעת היא כ-100 מגה בשנייה, מהירות העלאת הנתונים הרבה יותר נמוכה, לתארנו. איך אפשר להעביר כל כך הרבה מידע בכל כך מעט זמן? שלום לפרופסור אבי צדוק מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר אילן, יושב ראש האקדמיה הישראלית הצעירה, שלום.
שלום, צהריים טובים.
טוב, קודם כל רגע, כדי לתת לנו את תחושת המהירות של חיבור האינטרנט האוסטרלי הזה, מה זה אומר טרה? אנחנו מכירים, אנחנו לצערנו גולשים במהירות של מגה, יש לנו ג'יגה שאנחנו מכירים, ואלף כאלה זה טרה.
בדיוק, 44 טרה ביט לשנייה זה 44 אלף גיגה ביט לשנייה, בהחלט קצב מדהים.
וואו. אבל
צריך להביא שזה לא הקצב שבו משתמש גולש בבית שלו. אז זה מיועד למסדי נתונים ענקיים, מכאן שהם מתבצעים חישובים מאוד מאוד כבדים. החיבור הזה הוא בין חוות שרתים ענקיות. זאת אומרת, לא מדובר בקצב שהוא מגיע למישהו הביתה כמשתמש בודד.
זאת אומרת, אולי היום אין צורך, למרות שתמיד יהיה צורך, אני משער, בקצב העברת נתונים גבוה, אבל כאן מדובר בצורך שהוא לא פרטי. אבל אני מבין שהשיטה להעביר כל כך הרבה נתונים בזמן קצר היא העניין, שיטה שונה ממה שאנחנו מכירים היום.
כן, מה ששונה זה מקור האור. כדי להעביר כל כך הרבה נתונים, נעשה שימוש בהרבה מאוד ערוצים במקביל. כל ערוץ לוקח אולי עשרות גיגביטים לשנייה או מאות גיגביט לשנייה, ומרצפים הרבה כאלה, זה לצד זה, במקביל על אותו הסיב. וכדי שזה יעבוד, נדרש מקור אור נפרד, לכל אחד מהערוצים הללו, עשרות מקורות, מאות מקורות.
רגע, אז אולי נגלגל את השיחה לאחור, ונדבר באופן כללי על העברת מידע בסיב אופטי, איך זה קורה?
זה קורה על דרך ששולחים אור ממקור לייזר, האור הזה בעצם מחבים ומדליקים אותו, מספר עצום של פעמים, עשרות מיליארדי פעם בשנייה, ובצורה כזו מייצגים את המידע. כשם שהמידע מיוצג במחשב שלנו באופן דיגיטלי, 1 או 0, הוא עובר לייצוג של כיבוי והדלקה של האור. הדלקה 1, כיבוי 0.
זאת אומרת, מקודדי, המידע עצמו הוא מידע דיגיטלי, גם אם הוא לא מקודד, הוא יהפוך להיות מידע של 0 ו-1, וה-0 ו-1 יהפכו להיות יש אור ואין אור, וכל הדבר הזה נוסע על גבי סיב אופטי.
בדיוק. עכשיו, אפשר לעשות את התרגיל הזה אולי 100 מיליארד פעם בשנייה, שזה 100 גיגה. אם רוצים יותר, לוקחים עוד מקור אור שני, ושלישי, ורביעי, ועשירי, ומעבירים את כולם על אותו הסיב.
זאת אומרת שסיב אחד,
רק אני, סליחה.
לא, אני מנסה להבין, על גבי סיב אחד כן אפשר להעביר כמה קרניים שמעבירות כמה רצפים של מידע, כמובן.
בדיוק, אפילו כמה עשרות כאלה.
בבקשה, אוקיי, אז תמשיך.
והחידוש הגדול בעבודה מאוסטרליה הוא יכולת להוציא את כל אותם קרניים ממקור אחד מאוד מאוד קטן. הם פיתחו את קן שכל הממדים שלו הוא פחות מחצי סנטימטר מרובע. והוא מייצר במקביל למעשה 160 ערוצים כאלה. וכתוצאה מזה אפשר להעביר על הסיב האחד 160 נתיבים כאלה של מידע, כל אחד כמור מאוד מאוד מהיר, ובאופן הזה מגיעים לקיבולת המצטברת האדירה הזו של 44 טראביט לשנייה.
עכשיו, יש גבול על פניו נשמע שבסיב אופטי ככל הנראה אפשר להעביר הרבה מאוד פסים במרכאות של לייזר, אפשר להעביר הרבה ערוצים במקביל, לא?
אפשר להעביר הרבה מאוד, אבל לצערנו יש גבול.
יש גבול.
כמו שלכל טכנולוגיה, גם כאן יש גבול, אבל אנחנו אפילו לא רחוקים ממנו. המערכות שכמו שזו מתוארות בעבודה הזו, כבר קרובות מאוד לגבולות היסודיים של העברה בסיבים אופטיים.
וואו.
ואין לנו עוד הרבה לאן להתקדם בטכנולוגיה הנוכחית.
טוב, זה די מדהים, אבל אם נחזור למציאות כאן בישראל, מהירות הגלישה בישראל היא יחסית נמוכה, נכון?
לא יודע להגיד אם יחסית נמוכה, היא לא משתווה למספרים שבעבודות האלה, כי שוב לא מדובר בצרכן פרטי.
כן. זאת אומרת, אתה מרגיע אותנו ואומר, זה מספיק לגולש פרטי רגיל שרואה כל מיני אתרים.
תמיד רוצים עוד, ותמיד צריך עוד. אבל צריך להבין שהטכנולוגיה הזו מחלחלת בהדרגה גם כלפי הצרכן הפרטי. מה שקורה היום בתוך מסדי הנתונים הענקיים האלה יגיע. בעתיד גם למעגלים יותר ויותר רחבים. אנחנו יכולים לצפות לזה שגם הביתה נוכל לגלוש יותר מהר מה שאנחנו גולשים היום, זה פשוט ייקח יותר זמן.
והגלי.
החידושים מתחילים שם ומחלחלים החוצה.
טוב, אנחנו כמובן מייחלים לחידושים האלה, אבל הסיבים אופטיים זה משהו שהוא חלק מהחיים שלנו, זאת אומרת חלק מהאינטרנט שאני צורך בבית עובר על גבי סיבים אופטיים?
תמיד, תמיד. סיבים אופטיים נמצאים בכל מקום, אנחנו לא תמיד מבינים עד כמה. אם הייתי יכול להוציא החוצה את כל הסיבים שיש מתחת לימים וליבשות ולחבר בקו אחד ארוך, הייתי מגיע עד כוכב לכת אורנוס וחזרה. עד כדי כך הרבה יש. וכל מידע שאתה מקבל, בין אם זה במחשב, בין אם זה בטלפון הנייד, עבר חלק מדרכו או רוב דרכו על גבי סיבים אופטיים. הם נמצאים בכל מקום.
וואו, אז אנחנו נחזור על הכותרת. חוקרים מאוסטרליה פיתחו חיבור אינטרנט במהירות של יותר מ-44 טראביט לשנייה על גבי סיב אופטי רגיל. שוב, פחות רלוונטי לצרכן הביתי היום, אבל בעיקר משמש לקשר, לתקשורת בין שרתים וכולי, חוות נתונים או חוות שרתים. תודה רבה לך, פרופסור אבי צדוק מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר אילן, יושב ראש האקדמיה הישראלית הצעירה. תודה לך.
תודה לכם, תודה לכם, שכם
טוב. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ואנחנו בפינת המתמטיקה שלנו, והיום נדבר על משפט, לא שופט, פרקליטות ויועץ משפטי לממשלה. נדבר על משפט פיתגורס, מי הוא היה, במה הוא האשם, מלבד גרימת טראומות לילדים בבתי ספר, עם המשפט שלו. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון.
שלום, בוקר.
זה נשמע כאילו אתה מחכה שהמוזיקה תסתיים. אוקיי, בוא נדבר על משפט פיתגורס. זה עם המשולש והאלה עם היתר, לא?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זה עם המשולש...
משולש ישר הזווית.
זה משולש שמיוחס לפיתגורס, אבל זה קצת עוול היסטורי. הוא לוקח לעצמו קרדיט לא הבחור הזה. כי הוא התפרסם, זאת אומרת, הוא כתב אותו, והוא בגלל שהוא היה יווני, והיוונים אחר כך העלו על הכתב המון מתמטיקה והתקדמו, אז ייחסו את המשפט הזה לו ולחבר'ה שלו. אבל פיתגורס פעל בסביבות המאה השישית, השביעית לפני הספירה, ידעו, הכירו את המשפט הזה מאות ואפילו אלפי שנים לפניו. יש לנו לוחות ממצרים הקדומה, מבבל הקדומה, עם עדויות חד משמעיות, שהכירו את המשפט הזה, אבל פה יש שאלה, זאת אומרת, אנחנו לא בטוחים אם הכירו את המשפט בצורתו הכללית, כמו שפיתגורס עשה, או שהכירו רק דוגמאות למשפט הזה. כי המשפט הזה עוסק במשולשים. הוא אומר שיש משולשים מיוחדים בעולם. הכי ידוע בהם הוא משולש שהצלעות שלו הן 3, 4 ו-5 סנטימטר, מטר, מה שתרצה.
כן.
והמשפט הזה אומר שמשולש כזה בוודאות יהיה מה שנקרא ישר זווית. זאת אומרת, אם נמדוד את הזווית שלו, היא תהיה ב-90 מעלות, או במובן יותר פרקטי, אם ניקח את המשולש הזה ונשים צלע אחת שלו על הקרקע, השנייה תצביע בדיוק בקו ישיר למעלה לשמיים, ולא תספה אפילו מעלה ולא מילימטר ימינה או שמאלה.
זאת אומרת, אי אפשר לסרטט משולש עם צלעות באורך של 3 סנטימטר, 4 ו-5, בלי שהוא יהיה ישר זווית.
בדיוק. מה שפיתגורס והחברים שלו עשו, הם הבינו את העיקרון הכללי הזה, שיש קשר בין האורחים של הצלעות לעניין הזה של הזווית הישרה. אבל עוד לפני פיתגורס, להרבה מטרות שימושיות, הרעיון הכללי הזה הוא פחות שימושי מאשר להגיד, רגע, אם אני רוצה לייצר שולחן, אני רוצה שהשולחן, או לבנה, או אגב, בסטונהנג' שבאיים הבריטיים, האתר הזה עם האבנים הענקיות,
כן.
שמסוברות בצורה זה, אז גם שם התגלו עדויות שבנו את האבנים האלה בצורה כל כך מסודרת וישרה, באמצעות משפט פיתגורס. איך? הם הכירו כל מיני שלשות של מספרים, הרי לא היו להם מד זווית או פלס או כלי מדידה מודרני, אבל הם הכירו שלשות של מספרים שמייצרים משולש ישר זווית. ואז הם עיצבו את האבנים שלהם בעזרת המספרים האלה, כדי לקבל מבנים מאוד 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 מדויקים.
הולכים על בטוח, כן? לא חייבים באמת מת זווית. עכשיו, המשפט עצמו של פיתגורס, ואחרי שכמובן האשמנו אותו בזה שהוא היה נוכל, ובעצם גנב קצת את המשפט, הוא קשור לריבוע של כל צלע, נכון? יש שם איזה משהו עם ריבוע.
נכון. איך יודעים למה 3, 4 ו-5 עובד? מה הקטע של 3, 4 ו-5? אז משפט פיתגורס אומר כזה דבר. בוא ניקח את ה-3, נעלה אותו בריבוע, ואז ניקח ריבוע. זאת אומרת, ריבוע שבנוי על הצלע של 3. השטח שלו יהיה 3 כפול 3.
נכון, 9.
3 כפול 3 זה 9. עכשיו ניקח את הצלע של ה-4. נבנה עליו ריבוע, עליה ריבוע. הריבוע הזה יהיה 4 כפול 4, 16.
נכון.
עכשיו ניקח את שני הריבועים האלה ביחד. 9 ועוד 16, בדרך כלל יוצא לנו 25.
נכון.
הפלא ופלא, קסם. הצלע השלישית הכי גדולה במשולש, 5, אם נעשה ריבוע עליה, נקבל 25. Mm-hmm. זה בדיוק סכום הריבועים של, של שתי הצלעות האחרות.
זה מדהים. זאת אומרת, במקור כך זה היה, ממש נכון? סרטטו ממש מין ריבוע כזה על כל צלע.
כן, היום כשיש לנו את האלגברה, בזכות המתמטיקה שפיתחו המתמטיקאים הערבים בעיקר, אנחנו יודעים להגיד שאנחנו כותבים את משפט פיתגורס A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד C בריבוע, וחושבים על זה כעל מכפלות של מספרים, אבל בתקופה הקדומה אם לא מכפלות ולא נעלה,
פשוט ריבוע אמיתי,
ממש ריבוע
אמיתי, אסלי
ריבוע היה ריבוע, וזה לא הפריע לחבר'ה של, אגב, שהחבר'ה של פיתגורס הם היו, אומרים שהם היו די פסיכים, למרות כל הגילויים המתמטיים שלהם, הם היו קאט. זה עוד נקודה, אני לא יודע לזכותו או לרעתו של פיתגורס. הוא היה מנהיג קאט.
שמה עשו במסגרת הקאט הזו? כי הכל שאלה של רמת הטרלול.
אז תראה, למשל, לא מרימים מה שנפל לרצפה, וזה בסדר. איסור על רכוש. עד כאן אנחנו עוד בסדר, אבל ברמות יותר מספרים שהם אסור היה להם לגעת בתרנגולים, והם לא אכלו שעועית.
לא אכלו שעועית, טוב, אם זה אני חי. בסדר, זה אני בסדר, יכולתי להצטרף לקאט הזאת, לא לגעת בתרנגולים, צמחונות, שעועית, גם פחות כיף. טוב, אז הנה למדנו שמי שהכרנו מבית הספר מהמשפט שלו, משפט פיתגורס, שאותו כמובן למדנו, היה בעצם מנהיג של קאט, ויכול מאוד להיות שאת המשפט שלו הוא בעצם קצת יצר מחדש, זה לא היה יש מאין, כי המשפט הזה פחות או יותר היה ידוע לפני, כן.
הוא ניצח בצורה מסודרת יותר את מה שהיה ידוע.
טוב, אז אתה כמובן קורא למערכת החינוך למחוק אותו מספרי הלימוד.
לא, לאו דווקא, לאו דווקא,
תן לנו כותרת פרובוקטיבית, ואז מקסימום נתנצל מחר.
פיתגורס, שרלטן או רמאי.
בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. שיתוף פעולה מנצח. בני אדם ומערכות בינה מלאכותית עובדים טוב יותר ביחד. זאת אומרת, זה עם זה, אלה עם אלה. כך עולה ממחקר שנערך על ידי המדען הראשי של חברת מייקרוסופט. המחקר בדק את הביצועים של צוותים מעורבים, בני אדם ומערכות בינה מלאכותית, צוותים שעבדו ביחד על שתי משימות שקשורות לראייה ממוחשבת. סיווג גלקסיות ואיתור גרורות של סרטן השד. וזו הייתה המסקנה מהמחקר הזה. שלום לדוקטור נאוה שקד, ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים במכון הטכנולוגי חולון ה-HIT, מומחית לבינה מלאכותית. שלום.
בוקר טוב.
טוב, אני קודם כל שמח שזו המסקנה של המחקר. שוב נזכיר, בני אדם שעובדים יחד עם מערכת בינה מלאכותית, כל הדבר הזה מפיק תוצאות טובות יותר מאשר כל מערכת בנפרד.
אז בהחלט יש כאן תופעה שיח על משהו שהוא לא חדש קונספטואלית. אנחנו יודעים שמערכות אוטונומיות, מערכות אוטומטיות, יש דברים שהם מתקשים בהם. ואם אנחנו מצליחים למצוא, אנחנו יודעים גם שיש דברים שהם מאוד אינטואיטיביים לבני אדם, ובכל זאת מאוד קשים למכונה, גם אם מכונה לומדת. אנחנו, עוד לפני שאנחנו מתייחסים למשימות ולמאמר הזה, אנחנו יודעים שלמשל כשאנחנו מדברים על אינטואיציות שקשורות ברגשות, או כשאנחנו מדברים על משהו שקשור בפרגמטיקה, בידע לעולם, משהו שהוא בא בתוך תוכן מסוים, שהוא מאוד אינטואיטיבי לאנשים, אבל מכונה, אם היא לא נחשפה למספיק ידע, מספיק דאטה, היא לא תדע לנתח אותו. אז קודם כל, הקונספט הזה הוא קונספט ידוע. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה זנבות, שהמכונה לומדת עם כל הידע שלה והיכולות שלה בבינה המלאכותית, לא מסוגלת לטפל כמו בני אדם.
השאלה שלי היא, האם מערכות בינה מלאכותית בסופו של דבר לא יכולות להגיע למצב שבו הן פועלות טוב יותר מבני אדם? כי זו, כפי שאמרת, הזכרת את העובדה שזו מערכת לומדת. מה בני האדם מוסיפים למערכת שמסוגלת ללמוד גם בשניות ולבצע מטלות מורכבות מאוד, במיוחד בתחום הראייה הממוחשבת והסקת מסקנות?
אז קודם כל, קודם כל זה תלוי באיזה תחום. יש תחומים שהם באמת מאוד מאוד קלים למכונה ללמוד, ואין עם זה שום בעיה. ויש מקומות שבהם המשימות הן מאוד מאוד מורכבות, הן יכולות להיות במה שאנחנו קוראים מרחבים מאוד מורכבים. אם אנחנו מדברים על הגלקסיה, או מה שדובר כאן בשני תחומים, אחד בתחום הרפואה של התפשטות סרטן השד, אז יש לפעמים דברים ממש ברמה של, הרי מה הייתה המשימה פה? המשימה פה הייתה לעשות קלסיפיקציה, לעשות תיוג ומיתוג של האלמנטים האלה. ובכל זאת מסתבר שיש אלמנטים שבהם אפילו הראייה של האדם או היכולת שלו להסיק מסקנות מקרבה של עצמים זה לזה, או מניתוח מרחבי יותר, טובה יותר משל המכונה בנקודות מסוימות. וואו. ומה שהם פיתחו פה במחקר הזה שמאוד מעניין, חייבת לומר, נכנסתי קצת לעומק להבין, כי יש כאן נוסחאות מתמטיות מאוד מורכבות, הייחוד של המחקר שלהם הוא בזה שהם פיתחו שיטה סיסטמטית, שבהם הם אומרים מה בעצם העלות, מה הפקטור של להכניס אדם לתוך מערכת לומדת, כאילו מה העונש, מה הקוסט של לעשות דבר כזה, ומתי באמת התועלת של האדם או המומחה שנכנס לתוך המערכת, כדאי לי להביא אותו.
כי מה, כי יש מחיר לזה?
בוודאי. כן, אוקיי. בוודאי, יש מחיר, א', מבחינה הזאת שיש מחיר לטוב ולרע. יש מחיר כי זה יכול להאריך את זמן העיבוד, כן, מן הסתם. אבל מצד שני, יכול להיות חיסכון בזה שכשאנחנו מדברים על מערכות למידה עמוקה, אם אני מצליחה לתת עוד דאטה, אני חוסכת שכבות בלמידה עמוקה, בנורל נטוורקס, למשל, ברשתות נוירונים, זה מבוסס על שכבות שהן בלתי נראות. אבל אם הכנסתי איזשהו מידע חדש, חסכתי שכבות, יש פה חיסכון מאוד משמעותי. אז המחקר מדבר על על הכדאיות, על מה ההסתברות שדבר כזה ישפר את התהליך. וזה היופי, כי הפרינציפ של שילוב אדם מכונה באינטראקציה הוא קיים. אני חייבת להגיד, גם בדוקטורט שלי עשינו דברים שמדברים על עמימות. תראה, כל העניין הזה מתי קשה למכונה כשיש עמימות. וגם בני אדם זה קשה להם, אבל לפעמים הם יותר טובים בפתרון העמימות, אמביגיוטי, מאשר מכונות. אז כשיש לנו מצבים כאלה, אנחנו מתבססים על משהו שנקרא confidence level. כמה אני בטוח שהמכונה צודקת, ואם אני נמצא בconfidence level נמוך, אז אני בעצם אומר, אוקיי, אני אכניס לפה מומחה שייתן לי איזשהו בוסט לתהליך.
וואו, אז השורה התחתונה היא שגם כשאנחנו נשתמש למשל בתחום הרפואה, אחד השימושים הבולטים רפואה, פענוח של כל מיני צילומים או כל מיני תוצרים של מערכות דימות, בסופו של דבר אנחנו נעזר במערכות בינה מלאכותית, אבל גם יהיה אדם שהוא זה שבסופו של דבר יחליט מה אנחנו רואים פה.
אז אתה נוגע כאן בשאלה שהיא נושקת לכל הסיפור הזה של כמה באמת אני יכול לסמוך על המכונה, ומתי אני רוצה. אז תראה, הרבה פעמים שואלים אותי האם המכונות יחליפו בני אדם, והאם הבינה המלאכותית תחליף רופאים. ואני, לפחות דעתי האישית, כן? אני תמיד אומרת שהטכנולוגיה באה לתמוך, ואם תחשוב למשל על מישהו באמת בתחום הסרטן, שזה אחד הדברים שאנחנו מתמודדים ברמה עולמית במספרים עצומים, מגיע חולה והסימפטומים שלו מאוד מאוד ייחודיים, ולרופא לפעמים אין את הידע של כל מה שקורה בעולם, ומה הכי הכי חדש, ומה, איזה סימפטומים ראו בקצה השני של העולם. אבל הבינה המלאכותית, אם עובדת נכון, אם הדאטה נמצא שם, יכול להנגיש לרופא את כל האפשרויות, ואז בעצם מערכת תומכת החלטה במומחה. ולשם לדעתי אנחנו רוצים להגיע. אנחנו לא רוצים להחליף, אנחנו רוצים לייצר מערכת תומכת החלטה, שהיא מקלה ומנגישה דאטה, ואפילו יכולה לעשות חיזוי ומסקנות, אבל כשאנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד רגישים, הייתי רוצה לחשוב שיהיה כאן איזשהו מומחה שבסופו של דבר יקבל את ההחלטה.
טוב, תודה רבה לך דוקטור נאוה שקד, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במכון הטכנולוגי חולון HIT ומומחית לבינה מלאכותית. תודה רבה.
יום מקסים.
ועכשיו פינת השירה, והיום נלמד איך השירה החליפה את פליית הכינים, ומה חלקה של השירה ביצירת חברה בריאה. שלום לרונה ישראל קולט, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, ומנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום.
בוקר טוב.
מדברים...
זה נשמע כאילו אני הולכת להחליף את פליית הכינים על ידי שירה, הלוואי, הלוואי.
אבל יש טענה כזו שפליית הכינים זו הייתה איזושהי התנהגות חברתית, גם שידועה לנו מבעלי חיים, שבסופו של דבר הוחלפה על ידי שירה או רכילות אנושית, זאת אומרת זה משהו שכנראה מצאנו לו תחליף.
בהחלט, מצאנו לו את התחליף. אנחנו דיברנו פעם שעברה על מה שהילוד לומד כששרים לו, והדגשנו את זה שהוא לומד כישורים חברתיים בסיסיים, את האמפתיה, את הקשב לאחר, ובעיקר את הסינכרון עם עוד מישהו. כי אנחנו, זה מובן מאליו, אפילו לא צריך להיות חוגר דגול כדי לדעת שהאדם הוא יצור חברתי, וכדי לשרוד הוא זקוק לקבוצה והוא זקוק לתמיכה. הוא מגדיל את הסיכויים שלו לשרוד כשיש לו קבוצה תומכת. השאלה איך הוא יוצר את החברה, איך יוצרים קבוצה.
אגב, לא רק מבחינת משאבים, גם ברמה הפסיכולוגית, אנחנו זקוקים לעוד אנשים מסביב. נכון, הצורך הוא גם פסיכולוגי וגם, בכל מקרה, עדיף קשרים חברתיים על בדידות.
אין ספק, הרגשנו את זה היטב עכשיו בחודשיים, כל הזמן הדגישו לנו, צרו קשר, התקשרו. אתם לא יכולים לגעת, אבל תהיו יחד. וזה בדיוק הנקודה. הקבוצות של הפרימטים או האדם הקדמון, בקבוצות קטנות, אתה יכולת להגיע לסינכרון, לתחושת הזהות, מה סינכרון של מה? סינכרון של הקצב דפיקות הלב שלך, הנשימה שלך והשחרור של ההורמונים על ידי מגע. זו הדרך המהירה ביותר כדי ליצור את הסינכרון הזה עם עוד אדם וליצור קבוצה. עכשיו, הקבוצה שאתה יכול ליצור על ידי מגע היא מוגבלת גם בזמן וגם בפריטים. זאת אומרת, אם יש לך זמן מסוים ביום שבו אתה צריך להקדיש גם למציאת אוכל, גם לדאוג לתצעים שלך, אתה לא יכול לשבת ולפלוט כינים לקבוצות הולכות וגדלות. ואתה עדיין זקוק ליצור את התחושה הזו של הקבוצה. המגע הזה שמאפשר לך גם להרגיש את הבל הפה, את המצב הנפשי הרגשי של הפריט איתך בקבוצה, אתה עדיין זקוק למשהו שלא יצרוך כל כך הרבה זמן, אבל יאפשר לך להיות איתו. אז מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול להמיר? אתה יכול להמיר את המגע בשירה. למה? בגלל שכשאתה שר עם אחר, האנדורפינים, ההורמונים, שהפליית כינים או המגע האישי הזה תגמל, מופרשים גם כשאתה שר. ולא רק זה, כשאתה שר עם מישהו אחר, אתה בסינכרון איתו. קצב פעימות הלב שלך, הנשימה שלך, מסונכרנים עם השני. עכשיו אתה יכול להגיד לי, באמת, גם אם אתה עושה קרמיקה עם עוד מישהו, או כשאתה צוחק עם עוד מישהו, אתה גם מסתנכרן איתו, ואתה כאומן סטנדאפ יודע שאיזה כמות הורמונים משתחררים כשאתה גורם לקבוצה של אנשים זרים לצחוק
נכון,
יחד.
נכון, ויש באמת משמעות לעובדה שזו קבוצה, כי עובדה שלמשל סטנדאפ באמת אי אפשר לעשות לאדם אחד בבית קפה. נכון. זה פחות מצחיק, זה לא עובד.
נכון, אבל עדיין תחשוב שאם לא היה לך מיקרופון, הקבוצה שיכולת לטפל בה הייתה יחסית קטנה.
נכון, צודקת.
וכשאתה שר, אתה יכול לעשות את זה בקבוצה הולכת וגדלה. למעשה אין חסם של מספרים כשאתה שר. הדבר עוד יותר יפה.
בבקשה, תשלימי את הנקודה, אבל אני באמת רוצה גם שתתייחסי באמת לעניין הזה של יצירת חברה בריאה. שירה כמשהו אינדיקטור לחברה בריאה, ואולי אפילו יוצר כזה.
זה באמת חברה בריאה, זה חברה שבה האינדיבידואל יכול לבטא את עצמו, ועדיין להרגיש חלק מקבוצה. כי אתה משלם מחיר על זה שאתה חלק בקבוצה. יש תחרות על משאבים, נכון. יש בוגדנות. אתה נמצא בקבוצה, נהנה מההגנה שלה, מקשב, מהתשומת לב שלה, אבל אתה משלם את המחיר הזה. אתה לפעמים צריך, איך אומרים, to compromise, אתה צריך אולי להתפשר על האינדיבידואליזם שלך. מה שיפה בשירה, שזה להבדיל מכל הפעילויות האחרות, אתה יכול לשיר את השיר שלך, ועדיין לשיר יחד עם מישהו אחר ששר משהו אחר, ולהיות איתו בהרמוניה. שזה שונה מדיבור. אם אתה ואני נדבר בו זמנית, כמו שהרגע ניסינו, אנחנו נשמע כמו אולי תוכנית של תחנה מתחרה, שאנחנו צועקים יחד ולא שומעים שום דבר. אם נשיר יחד, שנינו נוכל להביע את עצמנו בעת באותה ולהיות שווים.
זה באמת מעניין מה זה המשמעות של הסינכרון, שאנחנו לא באמת תמיד חושבים עליו וכולי, והעוצמה של ההתחברות באמת, ועדיין זה משהו שלא מונע ממני לבטא את עצמי תוך כדי בקבוצת אנשים. זה באמת משמעותי, אולי אנחנו באמת שרים פחות ממה שהיינו צריכים לעשות בימים אלה.
וזה כוח כל כך חזק שאנחנו לא מנצלים מספיק. הרבה ארגונים מודעים לכך, שאפילו לא ארגון, בלי לחקור, שאם אתה רוצה לעשות פעילות מסונכרנת של העובדים בחברה שלך, אם הם ישירו קודם יחד, הפעילות המסונכרנת תהיה יעילה יותר ומהירה יותר. תחשוב על תנועות הנוער, תחשוב על הדת, תחשוב על כל כך הרבה ארגונים שמשתמשים בכוח הזה.
גם תפילות, את צודקת לגמרי, זה משהו שהוא, הריטואלים הדתיים הם קשורים לשירה משותפת, תפילות וכולי, ודאי.
להיות יחד. אתה יודע, יש דוגמה מאוד יפה של ברק אובמה, כי אתה באמת שאלת אותי בפעמים הקודמות, מה עם מישהו שמזייף? נכון. ששומעים שהוא שונה מהקבוצה. ב-2015 הוא נשא נאום מרגש על הצורך באחדות. אני חושבת שהוא נשא את זה לזכרו של קומר שנפגע בגלל פעילות גזענית. והוא היה בכנסייה, והוא נשא את הנאום המרגש הזה זמן ארוך. ובסופו של דבר, בצורה שנראית ממש ספונטנית, הוא פרץ בשיר. פשוט פתח את הפה והתחיל לשיר. ורגע מרגש שכולם שרים איתו את Amazing Grace. אבל מה שעוד יותר מרגש, שברק אובמה לא נחשב זמר דגול, ולא נחשב גם זמר שפוגע תמיד פגישות ישירות את הטונים. ועדיין הוא לא ויתר.
כן, וזה לא פוגע באמת בעוצמה הרגשית של העניין הזה. זה נכון מאוד.
ולא צריך לוותר. לא צריך
נכון.
אף אחד לא יתרום לך לוותר על זה.
צודקת לגמרי, בהחלט מעורר מחשבה. תודה רבה לך, רונה ישראל, קולת זמרת סופרן מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. תודה לך.
תודה לך.
ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. ראשית נודה לעורך התוכנית רז חסון, למפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, התנין שנקרא בטעות, התנין של היטלר, מת בסיבה טובה בגיל 84. מיד על התנין ששרד את ההפצצות בברלין, הוא עבר לרוסיה, והפך לאטרקציה של גן החיות במוסקבה. שוב שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ושידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות. במשך שעתיים, בשעה הזו, בין היתר נעסוק בשבועות, מחר ערב שבועות, חג צ'ה, יש הקושרים אותו לחלב. אנחנו נדבר על יונקים, מתי ואיך החלב הפך להיות המזון העיקרי של יונקים, לפחות בתחילת החיים. ואנחנו שוב מזכירים, הערב זה קורה. ארצות הברית חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארצות הברית. בוב בנקן, דאג הרלי, שניהם יטוסו בחללית מסוג דרגון 2, מין קפסולה שתשוגר על גבי הטיל פלקון 9 של חברת ספייס איקס. הם יטוסו לתחנת החלל הבינלאומית במסגרת המשימה דמו 2, מין טיולון קצר לחלל. אפשר לעקוב אחרי השיגור שיקרה כאמור הערב לפי שעון ישראל, באתר של ספייס איקס ובאתר של נאסה. בהצלחה לשניהם. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצור הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. מתחילים. התנין שנקרא בטעות התנין של היטלר מת בסיבה טובה בגיל 84 במוסקבה. מדובר באליגטור שהגיע בשנת 1936 לגן החיות בברלין, שרד את ההפצצות ולאחר המלחמה הוא עבר על ידי חיילים בריטים לברית המועצות. שם הוא הפך לאטרקציה בגן החיות, הוא זכה לכינוי התנין של היטלר מטעמים שיווקיים כנראה. ברוסיה הודיעו שהם יפחלצו את התנין והוא יוצג במוזיאון הביולוגיה במוסקבה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יורם יומטוב, עוצר במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט ומהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום וברכה.
אנחנו קודם כל נשמח ללמוד על תנינים באופן כללי ועל העובדה שהנה אחד מהם הגיע לגיל 84. זה משהו שהוא נפוץ, תדיר?
זה לא יוצא דופן, בעיקר לתנינים שנמצאים בשביעה, שהם לא נתונים לפגעי הטבע ולפריפות וכל מיני גורמים אחרים שבטבע עלולים לקצר את חייהם, אבל בשבי מטפלים בהם היטב, יכולים לחיות בהחלט כמה עשרות שנים טובות, אפילו 80-90 שנה.
עכשיו, מה תוכל לספר לנו על, על סוג התנין הזה? אני מבין שמדובר באליגטור, אז אולי תעשה לנו סדר בכל מה שקשור לתנינים, אליגטורים וכולי. מה זה מה?
יש, התנינים זה ענף מיוחד בקרב הזוחלים. לא, כל אחד מכיר בקרב הזוחלים את הלטאות ואת הנחשים, שזה קבוצה אחת שבעברית קוראים להם קסקסאים, ובתוך המחלקה של הזוחלים מהווים יחידה סדרה מסוימת. יש את הצבים, כולם מכירים את הצבים, גם צבי הבשה, צבי הים.
כן.
וישנם קבוצות נוספות. אחת הקבוצות הכי מיוחדות והכי מתקדמות מבחינה אבולוציונית אלה התנינים. עכשיו, התנינים חיים על כדור הארץ כבר מאות מיליונים שנים, אבל היום נשארו מכל התנינים שחיו בעבר, וזה לא תהליך יוצא דופן, נשארו כ-30 מינים. המינים האלה מתחלקים באופן כללי לשתי קבוצות גדולות, עם עוד כמה קטנות יותר. אחד זה התנינים, שהם נמצאים רובם ככולם במה שאנחנו קוראים העולם הישן, זאת אומרת אפריקה, אסיה, בעיקר אסיה הטרופית, אוסטרליה, ובעבר חיו גם במקומות יותר צפוניים. רוב התנינים, כמו רוב הזוחלים, חיים באזורים טרופיים. אז אלה התנינים שנמצאים בעולם הישן, בעיקר באזור הטרופי שלו, וישנם האליגטורים, שזה קבוצה מקבילה, שהיא מאוד דומה לתנינים, והיא קיימת בעולם החדש. כלומר, במרכז אמריקה, אמריקה הטרופית, דרום אמריקה, ועולים צפונה גם למדינות הדרומיות של ארצות הברית, שהן חמות מספיק בשבילם, ושם הם חיים.
ומה ההבדל, אני מבין שמדובר במין אחר, אבל מה ההבדל, בוא ננסה איכשהו לסרטט בראשנו תמונה של תנין לעומת אליגטור?
אדם שלא מתמחה בזואולוגיה, יש לו בעיה להבדיל ביניהם, אבל יש הבדלים במיקום של השיניים שלהם בגולגולת. לתנינים ולאליגטורים יש אותה מערכת שיניים מאוד מאוד דומה, כולם הן דומות אחת לשנייה, מה שאנחנו קוראים הומודונטיות, כולם עשויות כמו חוד, כמו מקל שמחודד בקצהו, ובעזרתו, בעזרת המשינים האלה, הם תופסים דגים וכל מיני חיות אחרות, גם חיות גדולות, כמו אנטילופות וכן הלאה, תלוי בגודל התנים. אבל המיקום של השיניים בתוך הגולגולת והשקעים שיש בגולגולת, כדי למקם את השיניים שונים בשתי הקבוצות, אבל במפת חיצוני שמסתכלים בגן חיות על חיה שהיא תנין, אז אם הראש שלה רחב ולא מחודד בקצה, אז בדרך כלל זה אליגטו. יש כמה מינים, גם כאלה וגם כאלה, ויש מעברים בצורות שלה. ואם זה ראש יותר מחודד וארוך יותר, זה קרוקודיל. בארץ, אנחנו שייכים לעולם הישן, היו קרוקודילים. ונכחדו לפני בערך 100 שנה מנחל התנינים, זה המקום האחרון שהם היו בו.
מה גרם להכחדתם?
כמובן בני אדם. בני אדם היו צדים אותם. זה גורם אחד, ואין ספק שדרם לזה גורם שני, וזה התכחדות בתי הגידול שבהם הם גרים. התנינים הם חיות אמפיביות. חיים חלק מזמנם ביבשה וחלק במים. רוב הציד שהם עושים מתקיים במים. וגם הרבייה שלהם חייבת להיות על יד מקווי מים, כי הם חופרים בורות, והבורות האלה צריכה להיות לחות מסוימת. אז הם חיות אמפיביות, ובארץ, כידוע, ארץ על סף מדבר, בני אדם צורכים מים, מייבשים את, את בתי הגידול הלחים, והתנינים נעלמו, אבל הם נעלמו בדרך כלל, האחרונים שבהם נעלמו בגלל ציד.
בגלל ציד, אבל בואו באמת נדבר על העובדה שמדובר ביצור ששרד מאות אלפי שנים, אולי אפילו מיליוני שנים.
נכון.
אז מה סוד הקסם שלהם? איך מכונה כל כך מופלאה ויעילה שרדה? זאת אומרת, מה הפך אותם לכל כך יעילים שהם שרדו באמת תקופות מטורפות?
קודם כל, צריך להבדיל בקבוצות הגיעים. תנינים מבוגרים, בעיקר המינים הגדולים שבהם בעצם אין להם אויב טבעי. הם משוריינים, הקסקסים שלהם, כמו לרוב הזוחלים, כמו לכל הזוחלים, יש להם קסקסים. עכשיו, בתוך הקסקסים שלהם ישנם לוחיות של עצם, לוחיות של גרם. Wow. מה שעושה אותם משוריינים. אמנם פחות משוריינים מאשר עצבים, שבדרך כלל לא מסוגלים להזיז את השריון, את הלוחיות השונות שמהם מורכב השריון, תנינים מסוגלים יותר להזיז את השריון שלהם, ובצורה כזאת למשל להרחיב את נפח הבטן ולבלוע טרף גדול. אבל אז קודם כל יש להם שריון. זה הגנה יוצאת מן הכלל מפני פריפה של הרבה מאוד בעלי חיים, וזה דבר אחד. דבר שני, הם מצוידים היטב לחיים האמפיביים שלהם. יש להם זנב שהוא משותח צדדים, זאת אומרת, כמו משות, שמסייע להם לשחות במים. יש להם גם מעין קרומי שחייה ברגליים האחוריות, שהם יכולים בעזרתם להגדיל את שטח הפנים עם המים, ובצורה כזאת לחזק את התנופה של השחייה שלהם. והם יכולים, איברי החוש שלהם, העיניים, פתחי האוזניים, אין להם אוזניים חיצוניות, אין להם הפרקסות, אבל יש להם אוזניים, אז פתחי האוזניים, פתחי הנחיריים והעיניים נמצאים בתקרת הגולגולת. זאת אומרת, אתה מסתכל על תנין, אצלנו פתחי איברי החוש נמצאים מלפנים, כמו העיניים והאף, או מהצד, כמו האוזניים, אבל אצל התנינים זה נמצא בחלק העליון של הגולגולת. עכשיו, התנין יכול להיכנס למים, שהוא נכנס למים, הוא לוקח כמות מסוימת של אוויר לתוך הריאות, והוא מבסט את כמות האוויר הזאת כך שרק הראש, רק הקצה העליון של הראש נבלוט מעל פני המים, ושאר הגוף יהיה שקוע. בצורה כזאת הוא מוציא מינימום אנרגיה לצורך שהייה במים.
וואו.
הוא מסווה את עצמו מאויביו מצד אחד ומאלה שהוא רוצה לטרוף אותם מצד שני, והוא ככה יכול לשבת לצוף בתוך המים שעות ולחכות למשהו שיקרה. אם עובר על ידו איזה דג למשל, יתפוס אותו או איזה טרף גדול יותר, ואם לא, ואם נמאס לו, אם המים קרים, הוא רוצה קצת להתחמם, הוא יוצא ליבשה, עומד על היבשה, מתחמם בשמש, נכנס קצת למים, יוצא קצת מהמים, ככה שהוא בהחלט מוגן. מי שלא מוגן בצורה כל כך טובה, אלה הם הצעירים שלהם. או הביצים שנטילים, שמהם יוצאים הצעירים, שהם כמובן טרף הרבה יותר חשוב, ולכן גם ניצוד הרבה מאוד, וגם ציפורים עושות את זה, גמינים, יש מינים של חסידות שאוכלים אותם.
זו נקודת התורפה שלהם, פשוט כשהם צעירים.
בדיוק.
כן?
נכון.
אוקיי.
כן. ולכן, או לכן, בקשר לזה, מה שקורה זה שכל נקבה, כל מחזור רבייה שלה, מטילה עשרות רבות של ביצים, והיא מגינה עליהם, היא שומרת עליהם, אבל בכל זאת, העובדן הוא עצום. העובדה היא שבמקומות שבהם גודל אוכלוסיית התנינים הוא קבוע, אז מכל זוג של תנינים, בסופו של דבר נשאר זוג אחר של תנינים.
די. כן? כל כך מעט?
כן, למרות שכל נקבה שמגיעה לבגרות, במהלך חייה בוודאי הטילה מאות רבות של ביצים, אם לא אלפים.
לא יודע אם זה עצוב או לא, אבל זה הטבע, לא צריך תמיד להביא את השיפוטיות האנושית בכל מה שקשור למצב רוח ביחס לאייטם. תודה לך, פרופסור יורם יום טוב, עוצר במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, הוא מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לכם, שלום.
ואנחנו בפינת הביולוגיה שלנו, והפעם לכבוד שבועות אנחנו מדברים על חלב, על יונקים שמאכילים כמובן את הצאצאים שלהם בחלב, אבל לא רק. שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון.
שלום שלום.
קודם כל בואי נתחיל להבין מה זה בכלל חלב, מה זה אותו נוזל, איך הוא התפתח אבולוציונית, אותו נוזל שמזין את מה שנולד.
כן, אז חלב זה המזון הראשון שלנו בתקופת הינקות, ולא רק לנו. אנחנו יונקים, אנחנו חלק ממחלקה בקבוצה מאוד גדולה של בעלי חיים, שמזינים את הצאצאים שלהם בחלב. עכשיו, אגב, השם של המחלקה שלנו בלטינית, ממליה, נגזר מהמילה הלטינית ממב, שזה עטין בלטינית. והחלב הזה הוא נוזל, הוא מיוצר בבלוטות חלב בגוף של הנקבה, והוא מופרש בעצם כמזון לצאצאים. וההרכב שלו הוא מאוד משתנה בין בעלי החיים השונים, כמובן בהתאמה לסביבה שבה בעל החיים חי, למשל אצל חיות בעלי חיים כמו כלבי ים ודובי קוט, כאלה שחיים בתנאי קור מאוד מאוד קיצוניים, הרכב של החלב יהיה מאוד עשיר בשומן. זה יכול להיות 35% שומן אצל דובי קוטב, ועד 60% שומן אצל חלק מהמינים של כלבי הים, כי המטרה כאן היא לאפשר לצאצאים להתפתח כמה שיותר מהר, ולעטות שכבת שומן מבודדת מהסביבה כמה שיותר מהר כדי להגן עליהם. אצל בעלי חיים שחיים בסביבות הרבה יותר מתונות, אנחנו נמצא אחוזים הרבה יותר נמוכים, של שומן, כמו שיש למשל אצל בני אדם 4.5% שומן, אצל פרות 3.5% שומן, ככה שאנחנו רואים שיש ממש התאמה של ההרכב של החלב לצורך ולסביבה כמובן של בעל החיים. ואם דיברת על אבולוציה, אז כמובן שיש כאן מבחינה אבולוציונית יתרון, אחר כי אתה מסוגל להאכיל את הצאצאים שלך, לייצר עבורה מזון שהוא מזון זמין, והוא גם מזון אופטימלי שמאפשר להם להתפתח כמה שיותר מהר. כי תחשוב על זברה שחיה בסוואנה, והיא אוכלת רק עשב, שהוא מזון מאוד מאוד דל באנרגיה, אבל היא עדיין רוצה שהצאצאים שלה יתפתחו מהר. אז מה שהחלב עושה, הוא בעצם ממיר את המזון הדל הזה באנרגיה, למזון שהוא הרבה יותר יעיל והרבה יותר מרוכז עבור הצאצאים, כדי שהם יתפתחו מהר.
זה גם נכון לתינוקות שלנו בני האדם, אנחנו הופכים להיות באמת, הנשים כמובן הופכות להיות מכונות לעיבוד מזון, והפיכותו ליעיל יותר.
נכון, וזה היתרון. כשניסו להבין מאיפה זה הגיע, מה המקור האבולוציוני של הדבר הזה, אז עשו איזושהי בדיקה גנטית, איזשהו מעקב גנטי, אחר המקור האבולוציוני של ייצור חלב, וגילו שבעצם בלוטות החלב במקור, המקור שלהם היה בכלל בזוחלים, שהבלוטות בזוחלים שימשו כבלוטות כדי לספק לחות לביצים.
רגע, זו נקודה שאת לא יכולה להשתמש באינטונציה יומיומית, כדי, את מטילה כאן פצצה. את אומרת שהחלב שלנו בכלל, במקורו, הוא מה שיצא מבלוטות של זוחלים בכלל, והמטרה הייתה בכלל אחרת לגמרי.
נכון. עכשיו, באבולוציה אין לך צעדים נורא נורא גדולים, יש לך צעדים קטנטנים. זה לא שפתאום יום אחד נוצר יצור שיש לו בלוטות חלב, והוא חשב לעצמו, וואו, איזה רעיון נהדר, אני אזין את הצאצאים שלי. הצעדים האלה מאוד מאוד קטנים, והמקור היה כנראה בבלוטות ששימשו לחות לביצים של זוחלים, כשבעצם ככל שהיצור הולך ומתפתח, גם ההרכב של מה שמיוצר בבלוטות האלה משתנה, וגם התפקוד משתנה ונותן איזשהו יתרון. וברגע שיש יתרון לתכונה הזאת, אז היא גם נשמרת ונדחפת קדימה באוכלוסייה. עכשיו, היתרונות בהנקה, בייצור חלב, מבחינה אבולוציונית, אז אמרנו להזין את הצאצא, ולתת לו את ההתחלה הטובה ביותר, ובגלל זה זה גם לא רק משהו שיש רק ביונקים. זאת אומרת, אנחנו מזוהים, קבוצת המחלקת היונקים מזוהה עם צור חלב, אבל זה משהו שקיים בהחלט לא רק ביונקים. למשל, יש ציפורים שמייצרות חלב ציפורים.
די.
יש, אצל, אנחנו רואים את זה אצל יונים, אצל פלמינגו, ואפילו אצל זכרים של פינגווין קיסרי, שיש להם בלוטות שנמצאות בזפק. זפק זה איבר שנמצא בתחתית של הוושט, זה איבר שרירי, והרבה פעמים אצל מינים, הרבה פעמים גם אצל הזכר וגם אל הנקבה, יש שם בלוטות שמייצרות חומר שומני, נוזל שומני, שמיוצר ומשמש כדי להזין את הגוזלים, כדי להזין את הצאצאים, שוב כדי לתת להם התחלה יותר טובה. עכשיו, בדומה ליונקים, גם אצל חלב הציפורים הזה, זה לא רק ההרכב התזונתי שהוא מאוד מאוד עשיר, אלא גם כאן יש מינרלים, יש נוגדנים, אפילו חיידקים שהם חיוניים להתפתחות של מערכת העיכול, ובאמת כדי לתת לצאצא התחלה יותר טובה. ואצל פלמינגו למשל, זה אפילו קיצוני יותר, כי הצאצאים ניזונים, בכמה חודשים הראשונים ניזונים אך ורק מהחלב שמיוצר אצל ההורים שלו. עד שהמקור מתפתח ומאפשר לו לסנן את המים ולאכול אוכל של גדולים.
אז לא רק בקרב יונקים, אני רוצה ברשותך לפנות לבני אדם וליכולת שלנו בכלל לעכל חלב כשאנחנו מבוגרים. אני מבין שאנחנו יונקים כמובן כשאנחנו ביונקותינו, אז איך זה שאנחנו כמבוגרים בכלל מעכלים חלב וגם לא חלב של בני אדם?
יפה, אז חלב מזוהה באמת עם יונקות. ובאמת רוב היונקים צורכים חלב בתקופה הראשונה של החיים שלהם, וזה מקור האנרגיה העיקרי שלהם, אבל ככל שהם מתבגרים, הם מפסיקים לייצר את, את האנזים שמאפשר להם לעכל את החלב. עכשיו, הסוכר, נתחיל מה הבעיה בכלל אם להמשיך לעכל חלב כשאתה בוגר. אז הסוכר העיקרי בחלב הוא לקטוז. וסוכר זה שם כללי לקבוצה באמת של פחממות למולקולות עם מבנה אופייני, ואנחנו מסוגלים לייצר, לעכל סוכרים כשהם בצורה הפשוטה שלהם, למשל סוכרוז, זה סוכר שאנחנו משתמשים בו לבישול, הוא דו סוכר, כלומר זה סוכר שבונים שתי מולקולות קטנות יותר של סוכר של גלוקוז ופרוקטוז, וכשהגוף שלנו רוצה לנצל את הסוכר הזה לאנרגיה, הוא קודם כל צריך לפרק את הדו סוכר הזה לשני חד סוכרים. ואז להשתמש בו כדי להשתמש באנרגיה. אבל במקרה של לקטוז, שזה אותו סוכר שקיים בחלב, הוא גם דו סוכר, והוא מורכב משני חד סוכרים שזה גלוקוז וגלקטוז, אבל כדי שהגוף יעכל, הוא חייב להשתמש באנזים כדי לפרק את הדו סוכר הזה לשני חד סוכרים. והאנזים הזה נקרא לקטז, והלקטז הזה נמצא בכמות גבוהה בגוף שלנו כשאנחנו צעירים, וככה גם ברוב היונקים.
זה הולך ונגמר?
וזה הולך ונגמר ככל שהיצור מתבגר, והוא מתחיל לאכול באופן עצמאי והמזון שלו משתנה, אז הייצור של הלקטז מפסיק, ואנחנו בעצם אמורים היינו לאבד את היכולת לעכל חלב. אבל אצל חלק מבני אדם, משהו כמו 35% מאוכלוסיית העולם התפתחה יכולת לעכל חלב גם בבגרות. וזה מצב שאנחנו קוראים לו בביולוגית לקטז מתמיד. כי כמות הלקטז שהגוף מייצר נשארת גבוהה. וזה קורה לא בצורה אחידה בכל העולם, אבל זה יותר נפוץ באזורים שבהם התפתחה חקלאות של חלב. ובעצם כשמסתכלים על זה, זה סיפור אבולוציוני. סיפור אבולוציוני שמשותף לבני אדם, ולעדרי הבקר ולחקלאות שהתפתחה אצלם, וזו מוטציה. מוטציה שהופיעה לפני כ-20,000 שנים,
כן.
שאפשרה לחלק מבני אדם לעכל חלב בבגרות. עכשיו, שוב, כשאנחנו מדברים על אבולוציה וכשאנחנו מדברים על מוטציות, צריך לחשוב מה היתרון כאן, מה היתרון ההישרדותי שהיכולת לעכל חלב נתנה לאוכלוסיות ש...
אין צורך להסביר מה היתרון האבולוציוני באכילת גבינות. זה טעים?
אז מעבר לזה שזה טעים, אז זה כנראה אפשר להם לשרוד בתקופות של רעב. כי אם אין מספיק צמחייה ואין מספיק פירות, אם אתה מסוגל בכל זאת לעכל חלב שבעלי החיים שסביבך מייצרים, יש לך איזשהו יתרון הישרדותי. יש תיאוריה נוספת שאומרת שבאזורים שבהם התזונה הייתה בעיקר מבוססת על דגנים, ואזורים שהם קרים יותר וצפוניים יותר, אז החלב היה מקור לויטמין D. כי באזורים צפוניים יש פחות אור שמש, ואור שמש מאפשר לנו לייצר ויטמין D. אז במקומות צפוניים, שבהם כן היו עדרי בקר, אז עיכול של חלב אפשר להם לצרוך ויטמין D מן החי, ונתן להם שוב איזשהו יתרון הישרדותי.
טוב, אני מקווה שלא רק ששילמנו את חובנו לחברה בכך שעסקנו בחלב, הבנו מדוע היה יתרון אבולוציוני במוטציה הזו שאפשרה לנו בכל זאת לעכל חלב כשאנחנו מבוגרים, למרות שזה לא אמור להיות כך מבחינה טבעית.
כן, אבל כמו שאמרת, זה טעים.
זה טעים, כן, אני מסכים לזה. תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וחג שמח, להתראות.
תודה רבה.
מחר ערב חג השבועות אנחנו רוצים לברר באילו עדות נהגו לאפות עוגות בצורת הר סיני, סולם ושבעה רקעים, מדוע הכהן הגדול לא היה מקבל את הטנא שאנחנו מכינים בבית, ומה בדיוק צריך לתקן בתיקון ליל שבועות. שלום למשוררת ולחוקרת קהילות ישראל אסתר שקלים, שלום.
שלום רב, מה שלומכם?
בסדר גמור, חג שמח. בואי נתחיל מתיקון ליל שבועות. בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על אנשים שמדברים על אותו לילה שבו לא ישנים ואמורים לבצע איזשהו תיקון. תיקון של מה? מה התקלקל?
זהו, שזה לא תיקון מלשון איזה שמשהו קלקלנו, חטאנו, ועכשיו אנחנו צריכים לחפש דרך לכפרה. תיקון זה מלשון התקנה של משהו, מלשון הכנה. עכשיו, במסורת היהודית, בעצם, הרי אנחנו יודעים שבחג השבועות, הרי חג מתן תורה, זה היום שבו ניתנה התורה, לוחות הברית, שהם הברית בין עם ישראל לכנסת ישראל, לעם ישראל, וזהו גם נחשב שבאותו יום כאילו אלוהים התחתן עם עם ישראל.
כן, זו מטאפורה שאנחנו נתקלים בה. נכון, אנחנו נתקלים מדי פעם במטאפורה, ממש משווים את האל ואת עם ישראל לחתן וחלה.
במפורש, ואז אנחנו צריכים להכין את הכלה, להכין את עם ישראל לכלולות, כמו שאנחנו מכינים את מתכוננים ועוזרים לכלה להתכונן לכבוד זה. אז אנחנו כאילו, אנחנו מתקינים אותה בכל מיני, ואנחנו מייפים אותה ב-24 ספרי התנ"ך.
זאת אומרת, עושים לה מייק...
ואנחנו קוראים מהתנ"ך.
רגע, אבל במטאפורה הזו רק אסתר, מי החתן? האל הוא החתן, נכון? ואנחנו הקלה.
החתן הוא אלוהים ואנחנו הקלה. יש מסורות אחרות שמדברות על אנחנו החתן והתורה היא הקלה.
מעניין.
בדרך כלל זה לא. עכשיו, מזה גם נובעים כל המנהגים האחרים. אז אנחנו יושבים כל הלילה בלומדים תורה, אנחנו בעצם מייפים את הכלה לכבוד החתונה.
שזה מה, זה מסיבת הרווקים שלנו?
לא.
אוקיי.
אבל רגע, עכשיו החתונה תהיה למחרת, בבית הכנסת, שאנחנו קוראים את עשרת הדיברות, זאת הברית.
זה ממש משול לטקס נישואין, ממש לכריתת חוזה.
לא רק זה, אלא שלמשל במרוקו, ממש מכינים מבית הכנסת תלמון. תלמון זה אותו מקום שהיו מקשטים ומפארים, ובו בדרך כלל מתחתרים חתן וכלה אמיתיים שמתחתנים בבית הכנסת. זה מקום הכתרה כזה של החתן והכלה, תלמון. ועכשיו אותו דבר עושים תלמון מיוחד בבית הכנסת לחתונה של אלוהים עם עם ישראל. שאז הוא קראת איתנו את הברית. עכשיו, גם המנהגים האחרים עושים. אגב, באותו זמן, אצל הרבה מעדות המזרח, קוראים בזמן, בתפילה של הבוקר של שבועות, קוראים את הכתובה, הכתובה של אלוהים עם עם ישראל. זה כל הדברים שאלוהים מבטיח לעם ישראל. ותדע לך שאת הכתובה המקורית שכתב רבי ישראל נג'רה, זה שחיבר לנו המון המון פיוטים שאנחנו מכירים, זה בעצם זה פיוט, זאת כתובה שהיא מתארת ביחסים מאוד מאוד אינטימיים בין החתן לכלה, גם אם הם רוחניים ווירטואליים. הקשקדה שלא אהבו את זה, כי זה היה כל כך אינטימי.
כן, נכון, ובכל זאת,
אני
מבין שיש משהו בעייתי באמת במטאפורה הזו, כשנכנסים לפרטים והופכים את זה לממש יחסים, אבל כן יש משהו בהתבוננות מלמעלה, משהו יפה על ההתבוננות הזו ביחסים בין האלה ובין בני ישראל, ככאלה שקורטים ברית ממש נישואין באותו לילה.
כן, אנחנו מכינים את הכללה באותו הלילה, והרבה פעמים, תראה, בתורה כתוב, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, בפורש בתרמיהו שאלוהים מדבר אל עם ישראל, כאילו שהיא הכללה ושהיא עזבה אותו והלכה לבעלי ברית אחרים, כאילו שהיא הלכה לאלוהים אחרים, והוא אומר לה שבסוף הוא יקבל אותה בחזרה והכל. בתורה בפורש יש לנו את הקשר הזה של עם ישראל ואלוהים בתורך בעל ואישה.
אז זה לא משהו שהומצא מאוחר. אני רוצה ברשותך,
בוודאי שלא,
אסתר, שתתייחסי לדגם החזותי של לוחות הברית. אנחנו מכירים את לוחות הברית כסמל של עם ישראל, האמונה וכולי, אבל הסמל הזה עבר לא מעט טלטלות.
בוודאי, אבל זה סיפור, תקשיב טוב. אנחנו מכירים, יש לנו את בהר סיני התקבלו לוחות הברית שהם סמל לברית בין אלוהים לעם ישראל. אבל בשלב מאוחר יותר בנצרות. הנצרות אמרה, היא קיבלה את הברית שהיה בין אלוהים לעם ישראל. אבל בתפיסה הנוצרית, מאחר שאנחנו לא ראינו את האור ולא קיבלנו את ישו המשיח שבא לאחר הנביאים שהיו, לאחר משה רבנו והנביאים האחרים, לכן אלוהים לקח מאיתנו את הברית שהייתה עם עם ישראל הבשר, ונתן אותה לעם ישראל שברוח, שזה כל הכנסייה הנוצרית, שאלה שמאמינים בנצרות. ולכן הם קוראים לתנך שלנו הברית הישנה, והם בהחלט מכירים בה. אבל להם יש ברית חדשה. זאת אומרת, אלוהים קרת עם הנוטרים, לפי התפיסה הקתולית, ברית חדשה. לכן, אגב, אנחנו יכולים לראות את זה יפה מאוד, זה מסתמל בשתי דמויות של נערות, שככה היה מקובל למשל בימי הביניים לתאר כל מיני תכונות וכל מיני רעיונות בעזרת פסלים של נערות. אז יש לנו על המון כנסיות, עדיין כנסיות ממאה הביניים שאנחנו יכולים לראות אותם, למשל בחזית של כנסייה גדולה בסטרסבורג, בצרפת וגם במקומות אחרים, כן. וגם בכנסה לבית התפוצות, אנחנו רואים שתי דמויות של נערות. נערה אחת היא האגלזיה, זה הכנסייה, ונערה אחרת זוהי הסינגוגה, היהדות המושפלת. עכשיו, היהדות המושפלת מתוארת כאישה, נערה, שיש לה כתר על הראש, אבל הכתר שלה שמות. בידיים שלה יש קנה, אבל הוא שבור, הוא רצוץ. וביד שלה היא מחזיקה את לוחות הברית, אבל כשהם הפוכים.
די.
מה שאומר
כדי
לעומת
זאת... להשפיל אותנו?
בדיוק. לעומת המתואר את האגלזיה של לידה, אתה יכול לראות אותה עם ראש דקוף, הראש שלה יש לה כתר מאוד יפה, ביד שלה יש לה את המטה, ובראש המטה כמובן הצלב, זה שהנצרות שניצחה את היהדות, וביד השנייה שלה כמובן גדי היין שמסמל את הדם של ישו, שבזכות זה שהוא בא, הוא חיפר על כל האנושות מחטאיה וכל הדברים האלה. בקיצור, כל הרעיון הוא שהלוחות הברית מסמלים את היהדות המובסת, את היהדות שפעם הייתה העם הנבחר, אבל היום היא רק צאצאים של העם הנבחר, שהיה צאצאים שבבשר. אבל האומה הנבחרת, האומה שנבחרה ברוח ולא בבשר, זה הנוצרים הקתולים. ולכן לכנסייה, לכן היה חשוב מאוד לנצרות להשפיל את היהדות כל הזמן, וכל הדברים האיומים שעשו הנוצרים ליהודים בכלל בכל התקופה שהיינו שם, וזה יסתיים בסופו של דבר בשואה, ולא יסתיים עדיין, כדי להוכיח שכל התיאוריה הזאת נכונה, הנה כמה שהיהודים מושפלים. לכן היה כל כך קשה לכנסייה הקתולית לקבל את תקומת מדינת ישראל. וואלה, מה שהנביאים אמרו, התממש ביהודים.
התממש לגמרי.
זה לא מסתדר.
אוקיי, אבל לשמחתנו זה הסתדר.
היהודים לקחו את הסמל הזה, שבימי ביניים היה סמל היהדות המושפלית, ואגב, בימי הביניים, במאה ה-13, המלכים האנגלים דורשים מהיהודים לשים צלעי, לא בצורת הצלעי הצהוב שאנחנו מכירים, אלא בצורת לוחות הברית.
די.
כי זה סמל ליהדות המושפלת.
טוב, אנחנו מקווים, לא מקווים, אלא אנחנו שמחים כמובן שמצבנו טוב יותר.
ומאוחר יותר, היהודים לוקחים את הסמל שהוא סמל ליהדות המושפלת, והופכים אותה, הפוך על הפוך, לסמל היהדות הגאה. ואז, במאה ה-19, אתה רואה וגם קצת לפני כן, אבל במאה ה-19 במיוחד, אתה רואה שהסמל של היהדות, על המון בתי כנסת, הוא דווקא בצורה של לוחות הברית.
לגמרי, טוב.
כשהציעו להקים את סמל למדינה, היו כאלה שהציעו את לוחות הברית. זאת אומרת, שאותה הסמל, אותו הסמל, שהסמל היהדות המושפלת, אנחנו שיחקנו אותה הפוך על הפוך ואמרנו, אנחנו שמים אותה בראש חוצות, אנחנו שמים אותה על ראש שמחתנו, ולכן שתמצא את הסמל הזה בכל מקום שתמצא אותו, למשל על הפרוכת, תמיד הסמל הזה נמצא בראש הפרוכת או במקום אחר, הוא לא נמצא למטה, תמיד הוא בראש הפרוכת. אנחנו גאים לוחות הברית, והברית האמיתית היא שלנו עם אלוהים.
אפשר לומר שסוף טוב, הכל טוב. בואי נעצור בנקודה הזו, זה היה מרתק. תודה רבה לך, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, אסתר שקלים. תודה לך.
רק שמח והרבה בריאות.
הנגדים אשר בתנן יפים מאלה, וימים אשר כאלה הם כולם בזמר הזה. והבת אשר רוקדת עם אין הילי נילי, ואשר נפשי שלי יוצאת רק אליה, הם כולם בזמר הזה. יום של חג ויום משגע, הסימה אשר מעליה והתחלת בעיניה הם בזמר הזה. ושפריקת הנחליאלי וכל מה ששם מחכה לי וכל מה שזה עושה לי הם בזמר הזה. הזהב אשר בגורן, הירוק בדשא והריח שבאורן הם גם כן בזמר הזה. והסום מקביל חייה ומעט אחרי זה, ודברים אשר קשורים אליי ואליה הם כולם בזמר הזה. יום של חג ויום משגע, השמלה שמעליה והתחלת בעיניה הם בזמר הזה. ושריקת הנחליאלי וכל מה ששם מחכה לי וכל מה שזה עושה לי הם בזמר הזה. שגיה הסימה שמעליה והתחלת בעיניה הם בזמר הזה. ושריקת הנחליאלי וכל מה ששם מחכה לי וכל מה שזה עושה לי הם בזמר הזה.
ועכשיו פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, והיום ספשייל קיימות וביקורים. איך אפשר להפיק תועלת מהפירות והירקות שנרכבים לנו במקרר, אולי במקום לזרוק אותם לפח? שלום לאיש ולאגדת הקיימות, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום ובוקר טוב.
מה, לא לזרוק?
אני... אפשר לזרוק, אפשר לעשות מהם קומפוסט. אני רוצה לדבר על כמות גדולה יותר של ירקות ופירות שמגיעים לפח, ולא דווקא מהבית שלנו, שזה כמויות קטנות יחסית לפסולת של זורקים ירקות ופירות בישראל. תכלס, בישראל זורקים או משמידים מזון, משהו כמו 35-40% מהמזון בישראל נזרק לפח.
די.
שזה דבר מטורף. מדברים על, יש כל מיני תחשיבים, ותלוי איך מחשבים את הדברים האלה. מדברים למשל שמשפחה ממוצעת בישראל, ואני לא יודע בדיוק מה המצב עכשיו של משפחות ממוצעות, מדברים על זה שמשפחה ממוצעת זורקת לפח מזון בשווי של 8,000 ש"ח בשנה. תכלס.
גם כאב לב וגם כואב על הכיס כמובן.
מאוד.
בכיס, כן.
ויש כמה ארגונים, יש בעצם, קצת פספסנו את יום הצימבוז, צמצום בזבוז המזון בישראל, זה היה במהלך הקורונה במרץ, אבל עכשיו אנחנו חוגגים את חג הביקורים, שחוגגים בעצם את השפע ואת מגוון המינים שיש לנו בישראל, וחייבים לדבר גם על הבזבוז האדיר האלה, הבזבוז הזה. ואני רוצה לתת בעצם שתי דוגמאות חיוביות על איך אפשר לעשות אחרת, כן?
בבקשה.
עכשיו, מה שחשוב להגיד זה ששתי הדוגמאות האלה הם דוגמאות של אנשים שמנסים לקדם רעיון, ולא רק את הדבר הספציפי שהם עושים. אז אחד מהם קוראים לו תומר פז, ויש לו עסק קטנצ'יק בערי ירושלים שנקרא המצסה. ובעצם זה מפעל קטן שמייצר סיידרים, סיידר תפוחים ואגסים, וחומץ וריבות, והמקור של כל המוצרים שלו זה פירות שהיו מגיעים להתמנה או להשמדה.
כלומר, ומה הייתה הסיבה להתמנה או להשמדה?
מסתבר שאם אתה רואה מטע תפוחים פואטי כזה בהרי ירושלים, שם הוא עבד לפני הרבה שנים, הוא עבד פשוט בתור כותף, והוא ראה שהמון פרי נשאר לרצפה או על העצים. זה יכול להיות בגלל שהפרי קטן מדי, יש עניין של פירות שנחשבים לא מתאימים במרכאות, אבל זה ככה עושים, בודקים את הגודל של הפרי. זה התחיל להיות יותר ויותר פופולרי, וחלק גדול מהפירות, אם הם גדולים מדי, או שיש להם איזו צורה טיפ-טיפה משונה, אז פשוט לא כותפים אותם, או שכותפים וזורקים אותם.
כן, פשוט על רקע אסתטי בלבד, הפרי הוא טעים, מזין די.
אם יש עליו שריטה קטנה, הוא נחשף לשמש מכיוון מסוים, אז נגיד התפוח יצא אבהב בצד אחד וירוק בצד השני, יזרק על הרצפה. אנחנו מדברים, אני אומר פה באיזשהו הערכה שבדקתי וקראתי, אנחנו מדברים על 5% מהפירות נשארים במטע. עכשיו, אם אתה מדבר על תוצרת של בערך 120 אלף טון תפוחים בשנה בישראל, אז אנחנו מדברים על משהו כמו 5,000-6,000 טון של תפוחים שלא מגיעים לשום מקום, הם פשוט נשארים על הרצפה. החקלאי עוד צריך להשקיע כסף בלאסוף אותם ולהעביר אותם לקומפוסטציה או להטמנה, או למזון לבעלי חיים, אבל זה פשוט לא שווה שום דבר. וזה כאב לב, זה תפוחים מצוינים. והוא לקח את הרעיון הזה והחליט להקים עסק, והוא הקים מפעל שעובד כבר כמה שנים. זה מפעל מאוד מאוד קטן, שמייצר סיידרים מדהימים, מניסיון אני אומר, אבל הרעיון שלו שהוא גם עוזר לאנשים אחרים להקים מפעלים. זאת אומרת, אין לו בעיה לשבת, יש כל כך הרבה פרי שמתבזבז בישראל, שאין בעיה שיפתחו עוד 20 מפעלים כאלה. ודיברתי איתו לקראת הפינה, והוא גם הסביר לי שזה גם לא כל כך מסובך, הוא לא בן למשפחת תעשיינים או משהו כזה, לא, זה תמיד נשמע לאנשים נורא נורא מסובך, פשוט לקנות מכונות, להתמיד ולפתוח, אז כל מי שבעניין לפתוח מפעל סיידרים.
שוב, ניצול של פירות שבסך הכל, כל החטא הגדול של הפירות זה שהם לא נראים טוב.
בדיוק, או שהיה איזשהו, נגיד, שערה בחורף, הם לא התפתחו כמו שצריך, ועוד פעם הם קצת שרוטים. הדבר השני, עוד קולגה וחבר, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הוא מומחה במזון, בתולדות המזון, והוא עושה שיעורי הצסה ושימור וסיורי ליקוט. ובעצם עוד פעם יש פה רעיון. היום, למשל, מי שיכנס לפייסבוק שלו או לאתר שלו, יראה שהוא העלה בבוקר סטורי בפייסבוק ובאינסטגרם, שרואים איך הוא אוסף זרעי חרדל. עכשיו, הוא לא מוכר את הזרעים האלה, זרעים האלה נמצאים גם ליד הבית שלך ושלי. יש עכשיו כל הפריחה המדהימה שהייתה השנה של החרדלים, הצהובים האלה, שראית את זה בכל מקום בצידי הדרכים, הם התייבשו, וזה הזמן לאסוף אותם, ופשוט אתה מקבל חרדל מדהים, ברוב המקרים אורגני, בחינם.
לא בטוח שאני יודע לזהות את הפרח הזה, אולי אני, אתה יודע, אזהה אותו כשאני אראה אותו.
אתה יכול להיכנס לאתר שלו ולראות בדיוק איך לעשות את זה, והוא מסביר איך להציס את הזרעים האלה. הוא עושה סיורי ליקוט שאפשר להצטרף אליהם. צריך פשוט להיכנס לאתר שלו, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, אפשר למצוא את זה בגוגל. וזה לא רק זה, יש כל כך הרבה דברים. יש למשל עכשיו את הצלפים. צנצנת צלפים, שכנראה אתה לא יודע איך עשו אותה, עולה הרבה כסף בסופר, אבל צלפים גדלים על כל גדר עירונית ובכל מקום, ואפשר פשוט לקחת את הפירות שלהם ואפילו את הענפים שלהם, להציס אותם או להמליח אותם, ואפשר לאכול את זה לכל אורך השנה בחינם, לגמרי בחינם. והרעיון הזה שיש אוכל בחינם, אפילו יש לו ערך כלכלי, ועשו ממנו משהו שאין לו ערך כלכלי. דבר נוסף שאני רוצה להגיד בקשר למצסה, הם קונים את הפרי הזה. הפרי הזה שהיה עולה כסף לחקלאי, הם קונים אותו בכסף מהחקלאים. הם לא, כנראה לא התעשרו נורא מזה, אבל הם עדיין מצליחים להחזיק מפעל קטנטן בערי ירושלים, והם יצרו ערך למה שהיה לפני זה פסולת. ואנחנו דווקא ביום שאנחנו מדברים על השפע ועל הפירות החדשים, ואתה יודע, כולם תמיד קונים פירות את הפירות שבדיוק יצאו כרגע, המבריקים האלה, המדהימים האלה, שעולים המון המון כסף, יש כל כך הרבה מגוון בסביבה שלנו, והשימוש בדבר הזה היה גם יכול לחסוך לנו הרבה כסף, לאפשר לנו לייצר את האוכל שלנו בעצמנו, שדיברנו על זה כבר, על החשיבות של זה בדיוק כשאנחנו יוצאים מימי הקורונה. יש הרבה מאוד אנשים שאין להם את הכסף לקנות את הדברים האלה, ולייצר מזה מוצרים ממש ממש מגניבים. יש עוד הרבה, הרבה כאלה שאפשר להשתמש בהם.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, המעצב ומנכ"ל קיימה מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל. תודה לך.
תודה רבה.
ועכשיו הפינה שלושה שאוכלים, והיום פינה חגיגית לשבועות. שלום לפרופסור נמרוד לוץ, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום שלום, אני רק מקווה שאני לא ארוס את החגיגה.
כן, אתה... טוב, קודם כל, אם יש פלטפורמה שמספקת אפשרות להרוס חגיגות, זה אנחנו. אז בוא נהרוס את החגיגה, קדימה. למה להרוס?
לא, כי אני מנסה לעשות איתך איזה מהלך שבעצם ככה שם כמה סימני שאלה על הקשר בין חלב לשבועות וכל החג הלבן וכל הסיפור.
זה ברור שהאינטרס הוא בעיקר של תאגדי חלב. אני משער שיש פה אינטרס שיווקי מאוד גדול.
נכון, נכון. אז אני מתחיל מזה שחיפשתי ארוכות במרחבים דתיים את הסיבה לקשר הזה. ולמשל מצאתי באיזה אתר של שאלות ותשובות, היא שואלת אותו, אישה שואלת, מה עומד מאחורי המנהג של אכילת מוצרי חלב בשבועות? האם קיים קשר בין מתן תורה בהר סיני לבין אכילת מוצרי חלב? והיא כותבת, אני לא מתלוננת, אני מאוד אוהבת עוגות גבינה, אני פשוט מחפשת תירוץ רוחני עמוק לאכול עוד פרוסה. עכשיו, הוא נותן לתשובה הרב, והוא מדבר על הטרנספורמציה הניסית, שבמהלכה הוא אומר, אדם הופך בבעלותות החלב לנוזל לבן וטהור. אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של התורה פה. והוא ככה נותן איזה משפט מחץ רוחני, ואומר, תכליתה של התורה שניתנה בהר סיני, לזכך את הדחפים והאינסטינקטים החייתיים שלנו לחיים רוחניים. אז הנה, קיבלנו יופי של סיבה לקשר הזה בין חג שבועות, חג מתן תורה, לאירועי שבועות. אבל כשמתחילים לבדוק את זה באמת, בקרב פוסקי הלכה רציניים, כמו הרמב״ם למשל, ובמנהגים שיפיינו עדות יהודיות עד הזמן המודרני, קשה מאוד למצוא קשר כזה. יותר מזה אני אגיד שככל שאני שומע יותר ויותר הסברים וטעמים למנהג הזה, אני הסקפטיות שלי מתעוררת שזה לא הסבר ברור, אלא צורך שנוצר להסביר את מה שאתה בעצם רמזת עליו, שזה שינויים אצלנו בתרבות היהודית הישראלית, וזה יצירת קשר בין הנוזל הלבן והטהור לשבועות. עכשיו, כל חברה וכל תרבות היא באמת שרשרת של מבנים שקשורים זה לזה, שכוללים תפיסות, ערכים, נורמות, טכנולוגיות, והמבנים האלה מתווכים את התובנות האלה לחברי הקבוצה. ואיך הם עושים את זה? דרך טקסים. הטקס זה ביטוי ציבורי עם המון משמעויות סמליות. זה מכשיר מאוד חזק להביע את הערכים והאמונות שחברה נוצרת, וגם את השינויים. ולכן טקסים מאוד אהובים על אנתרופולוגים, כי זה דרך לראות את, את התמורות בחברה. ומה שאני מנסה בשיחה הקצרה שלנו, זה להגיד שהשינויים שהתרחשו בייצוגים ובמשמעויות של החלב, בטקסי חג השבועות המודרניים, דומים לשינויים שהתרחשו בחברה הישראלית, בעצם מאז התחדשות היישוב היהודי בסוף המאה ה-19. אז אני חוזר לבראשית.
אוקיי. Okay.
המקור המקראי של שבועות באמת היה חג חקלאי, הוא סימל את העונה הכי חשובה לחקלאי, לאסוף את היבולים, לבוא לבית המקדש. במסגרת זו היא הייתה ענפה טקסית של שתי כיכרות לחם, והוצגו הביקורים בבית המקדש, ובאמת היה תפילות הודיה לאל שמעניק לנו מטובו. רק אחרי חורבן בית המקדש השני, כאשר כבר לא יכלו יהודים להגיע לירושלים, פתאום עולה החשיבות של הסיפור של מתן תורה. אבל עדיין חיפשתי וחיפשתי ואין שום רמז לאכילת חלב, למוצרים שלו. איפה אנחנו מתחילים לראות את זה? אנחנו מתחילים לראות את זה כנראה אצל העדות אשכנז, מאות 14-15, וגם אז מצאתי סיבה מעניינת שמישהו רימז עליה, ואני חושב שיש בתוקף, שבמאי וביוני זה הזמן שהעגלים נגמלים מחלב, אז נוצרים עודפים, ואז היה את החיבור הזה גם לשבועות. אבל אם אנחנו רוצים לראות מתי התחיל הסיפור הזה של חלב ומוצרי חלב והקשר לחג שבועות, זה דווקא במרחבים החילוניים המאוד אנטי-דתיים של ההתיישבות החדשה, שהם ביקשו להתחבר למסורות ולארץ לא דרך האל, אלא חלק מהקשר לאדמה. ואנחנו רואים בטקסים שהם התחילו לעשות, שגם בערים חילוניות התחילו לעשות, וזה טקסי הביקורים. וזה היה טקסים מאוד מאוד רבי רושם, וכבר אפשר לראות את הקשר לצבע הלבן, והמשתתפים לובשים לבן, ובאמת גם חלב מגיע, אבל זה לא העיקר. מתי מתחיל העסק הזה לתפוס? אחד הענפים שהיו הענפים החשובים ביותר במשק ההתיישבותי היה ענף הרפת, וענף הרפת היה בהתחלה ענף פמיניסטי. זה היה ענף של נשים. מדוע? כי הייתה מי שחשבה שנשים, בגלל המגבלות הגופניות שלהם, אם יש כאלה, היו ותשתלבנה יותר טוב בהתיישבות אם תעבודנה בענפים שנקראו ענפי הבית. הגן, גן הירק, הלול והרפת. ובאמת שאנחנו מסתכלים על הרפתות הראשונות, הן היו פמיניסטיות. אחת הנשים הראשונות הייתה מרים ברץ, על פי הסיפור, במשך 45 שנה היא ניהלה את הרפת בדגניה, לא נתנה לגברים להיכנס. אגדה או לא אגדה, אבל זה הסיפור. כלומר, מה שאני מנסה להגיד הוא שהצמיחה של משק החלב הישראלי היה בהתחלה לפחות איזה ביטוי לעצמה נשית של החלוצות, שכל פעם הופתעו מזה שהחלוצים, אמנם היו חלוצים ואידיאולוגיים, אבל הם היו די שמרנים ושוביניסטים, ובאמת נאבקו למצוא את דרכם. איך שיווקו את החלב? הוא שווק על ידי תנובה. ותנובה היה מה שקצת, אנחנו דיברנו באחת הפינות האחרונות על חקלאות ישירה. הרעיון במקורו היה, של אליעזר יופה, המייסד שלו, לשווק בלי התולעים המזיקות של העיר, כך הוא קרא לזה. זאת אומרת, שיווק מהיצרנים לצרכנים. אבל זה עדיין הכל נורא נורא תמים. מה שמתחיל לעשות את האינטרסים התאגידים הגדולים, זה באמת ב-1956 מוקמת מועצת חלב, והיא מקדמת באופן אגרסיבי את הייצור של החלב והשיווק שלו. אני לא יודע אם אתה עוד זכית בתור ילד, אבל אני ראיתי קומיקסים על יואב בן חלב. היינו מקבלים את זה כילדים. זה היה ילד חלש, שברגע שהוא היה שותה שתי כוסות חלב, הוא היה מסוגל לעשות הכל. מין פופאי עם החלב הישראלי. וברור היום בדיעבד שבאמת זה היה חלק ממהלך מאוד מאוד כלכלי. וגופים כמו מועצת החלב ותנובה באמת מתחילים לייצר בישראל של שנות ה-70 וה-80 את החיבור המאוד מאוד חזק הזה בין השבועות למוצרי החלב. עד כדי כך הם מוצלחים, שמה שהיה בהתחלה החזרתו של עם ישראל לארצו, שיקום הקשר עם האדמה, הפך תכלס לפסטיבל. מבלי גבינות, והחיפוש המתמיד למתכון עוגת הגבינה המושלם. זאת אומרת, ההישג הוא כל כך גדול, זה כמו שביום עצמאות כבר לא שואלים מה עושים, אלא איפה עושים את המנגל, אותו דבר בשבועות, איפה, איזה עוגת גבינה נעשה. אבל לקראת סיום ככה נאמר ככה. אם זה התחיל במהפכה פמיניסטית, ראוי אולי לזכור שב-2014, תנובה, שמשווקת את עצמה כבית הישראלי, נמכרה לסינים.
כן, שזה באמת, אם אתה כבר באמת מדבר על התהליך שהחברה הזו, התאגיד הזה עבר, אז טוב, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, והנה זה עבר לידיים שאין לו ישראליות.
רק בשביל לתפור את זה, אז הנוזל הזה, הלבן, הטהור, התמים, מקפל בתוכו בשנים האחרונות מאבקים קשים מאוד בין היצרנים לממשלה, אבל גם בין תעשיית החלב למתנגדים שלה, של הדברים האפלים שמגיעים לנו מהרשתות התעשייתיות. כך שמיסוד הקשר הזה בין החלב לחג שבועות על ידי הכוחות החילוניים בעיקר, באמת מבטאים את השינוי שאנחנו עברנו כחברה מימי התום, לכאורה אולי, של חלב כמהפכה פמיניסטית, להפיכתו למוצר עובר בסוחר בעולם תאגידי גלובלי. אבל לחזור לאיפה שהתחלתי, מה שמרתק פה לראות, זה כיצד המהפך שהחברה הישראלית החילונית עוברת, מתרגם ומשפיע על קבוצות דתיות, שעכשיו מתחילות לייצר את המיתוסים שלהם, על הסיפור של אכילת חלב, ולמה זה כל כך חשוב במהלך הטקסים של חג שבועות.
טוב, אחד מהדהד את הרעיונות שלא לאחר וכולי, טוב, זה באמת מרתק. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת, תודה לך.
תודה דודו וחג שמח.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות, וגם כהסקט בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. מחר ערב חג, שיהיה לכם גם חג שמח. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.